שלום, היום בפודקאסט על המשמעות אנחנו מעלים לכם את ההשקה של ספרו החדש של ג'ורדן פיטרסון שערכנו בפורום קפה שפירה, והייתה שיחה בין תמיר דורטל לבין גלי בת חורין, יושב ראש פורום קפה שפירה. בשיחה העלינו כל מיני נושאים שעלו במהלך הספר וניסינו לפרוס אותו ככה בשביל לקרוא את הספר, שבסוף זאת המטרה של פודקאסט על המשמעות, לקרוא ספרים. אז על הנעימה.
טוב, אנחנו בערב השקה לספר החדש של ג'ורדן פיטרסון, 12 כללים נוספים לחיים, ואני חייב לומר שככה הוא יותר בוגר ויותר בשל מהספר הקודם שלו, אפילו שהוא חלה באמצע הדרך והיה מושפז כל כך הרבה זמן. אבל נראה לי שנתחיל בשאלה אישית, מה עושה לך את זה בג'ורדן פיטרסון? למה את צרופה עליו ברמות שקשה לתאר?
כאילו, כמה קורסים אתה רוצה בשביל שאני אסביר את זה?
נתחיל בתשובה לכיתה ו'.
אני אגיד לך ככה, אני אוהבת פילוסופיה. עכשיו, כשאתה ילד ואתה מתחיל לאהוב פילוסופיה, אז הפילוסוף הראשון נראה לך כאילו הוא המציא את החוכמה לכשעצמה, וזה מה שקורה להרבה אנשים עם אין רן. זאת אומרת, הם מתלהבים כי הם חושבים שהיא המציאה גם את הרעיונות שלה וגם את הפילוסופיה בכלל, ואז אתה ממשיך ואתה לומד, ולאט לאט אתה מכיר עוד ועוד ועוד פילוסופים, ובעצם שעושים תואר שני בפילוסופיה כבר אתה בעצם מקבל את התמונה של רוב הפילוסופים הקנונים, ואתה מאבד את ההתלהבות הזאת. אבל כשאני קראתי את פיטרסון, ברגע שנתקלתי בו, אז בחמש דקות הראשונות של הסרטון אמרתי כאילו, וואו, זה מעניין. ואז כמובן התחיל הרומן הגדול איתו. דרך אגב, אם פיטרסון שומע, אנחנו נעשה כתוביות באנגלית, אז אני מדברת איתך כל כך הרבה, הגיע הזמן שתענה. בקיצור, אני חוזרת לשאלה, מה אני כל כך אוהבת בפיטרסון. כי מה שגיליתי בו, הוא פילוסוף מאוד מאוד מקורי, שהצליח לדעתי לגלות את הבסיס של החיים, היקום והכל, ואז משם לעשות, כאילו, לעשות אקסטרפולציות ולפרש אותם נכון. זאת אומרת, הוא בעצם עשה משהו, הוא לקח את כל הדיסציפלינות הרלוונטיות, ממש המון, הוא לקח את, קודם כל הוא פסיכולוג, אז ממדעי הנפש, ומהרבה זרמים, מהרבה זרמים, מהפילוסופיה, כמובן, מספרות שהוא מאוד מאוד מתמצא בה, הוא אדם מאוד יודע ספרות, ממדעי המוח, הוא לקח את במאוד מאוד ברצינות את האבולוציה הדרוויניסטית, ואז מיתוסים ודתות, ואיכשהו הצליח לחצוב מתוכם את המהות שהיא בעצם אומרת, בכל דיסציפלינה אומרת את אותו דבר, כמובן בשפה שונה לגמרי, בשפת הדיסציפלינה שלה. עכשיו, וזה כאילו נשמע כמו ניו אייג', אבל בדיוק להפך, כי מה שהניו אייג' עושה, הוא לוקח מפה, הוא נוטל אקלקטית, מפה ומשם, מחבר כדי להוכיח את התזה שלו. פיטרסון עושה להפך, ומכל מסד הידע, הוא חצב את המחנה המשותף, ואז הוא בנה תמונה יפהפייה של קיום, זאת אומרת של האדם בתוך העולם. תמונה יפהפייה כזאת, שאתה מסתכל עליה מכל זווית, שאתה מסתכל עליה, זאת אומרת מהזווית הספרותית, מהזווית של המיתוסים, מהזווית של אפילו של הכימיה של המוח, ממדעי ההתנהגות, מכל מקום, זה נראה נכון. זה פשוט מדהים. עכשיו, תמיד בפילוסופיה, במבוא לפילוסופיה, יש את ההלצה הזאת שאני חושבת לא השתנתה כבר 50 שנה. כאילו, הפרופסור מספר לתלמידים שצריך להבין שפילוסופיה זה לא האמת, ואם היינו יודעים את האמת, אז פשוט היינו סוגרים את החוג לפילוסופיה והיינו שמים פתק על הדלת, קאנט צדק. אז לדעתי אפשר לסגור את החוגים לפילוסופיה, הפתק צריך להיות פיטרסון צדק.
לא כהנה צדק.
מה?
לא כהנה.
כן.
אוקיי, אז בוא נמשיך עם עוד כמה דברים אישיים שקשורים, אתם עוד רגע תבינו איך זה קשור. את כתבת מאמר שנקרא לחילונות העכשווית אין מה להציע יותר לעולם למעט חורבן. האמת עדיין חילונית.
כן, ואין לי מה להציע לך אלא חורבן.
אז למה שנקשיב לך?
אוקיי, שאלה מה זה חילונית. אני לא מאמינה, אין בי אמונה. אני ניסיתי, חיפשתי, חיטטתי בעצמי, לא מצאתי בשום מקום איזושהי תחושה של איזו חוויה של נוכחות אלוהית. ואני גם מאוד מרוצה מהחיים שלי. זאת אומרת, אני לא רוצה לשנות את שום דבר בהתנהלות שלי. אבל בשלב הזה הנוכחי, מכל הבחינות, מבחינה רעיונית, מבחינת התפתחות האדם, מבחינת בטח הפילוסופיה, בטח האג'נדה, בטח הפוליטיקה, אין מה לקחת מהחילוניות, כי החילוניות פשטה את הרגל, והיא כמו כרונוס, היא פשוט אכלה את ילדיה.
אז בוא נצטט כרגע מתוך המאמר הזה, ואתם תראו עוד רגע איך זה קשור לפיטרסון. אין יותר חילונית ממני, יתר על כן אין שום סיכוי שזה ישתנה בעתיד. אני מגיע מתוך היכרות אינטימית עם העולם החילוני ותחלואי הרוח שלו, כדי לומר לכל אלה שדבקו בדת, צדקתם. אולי לא תמיד, ברור שלא צדקתם לגמרי, אבל בשם כל הקדושים, אין לכם היום שום דבר לקבל מהעולם הנגוע בפרוגרסיביות ממארת. מה הקשר בין חילונות לבין פרוגרסיביות?
החילוניות היא מה הקשר? אוקיי, זה מצוין. אתה יודע מה? אני אענה לך תשובה עמוקה על זה. התשובה הפשוטה היא זה שזה פשה בחלקים של החברה הזאת שאנחנו מכנים חילוניות.
כאילו סוציולוגית, את אומרת, זה יותר קיים שם.
כן, כי בתור התחלה, הפרוגרסיביות מציעה את הרעיון החדש, את הדומיננטיות וההגמוניה של הרעיון החדש. ומטבע הדברים, החברות המסורתיות, הן מסורתיות, הן לא סוגדות לרעיון החדש. עכשיו, לעומק העניין, למה אנחנו יצרנו את זה? כך, באמת, כאילו, מה שיפה זה ההוגים שלכם, של הציונות הדתית, עשו את החריש הזה, וקראתי את הספר המצוין של, מישהו הזכיר לי איך קוראים לו?
חכים שורשים.
לא, זה חיים נבון, כן. אבל לא, יש עוד אחד, חגי לונדין.
מה, 12 כללים לאמונה, משהו כזה?
כן, שזה פיטרסון הדתי. קראתי את זה השבוע, והיא ניילדית. כאילו, קחו את זה, זה מה שקרה. והוא עושה מסע, זה מתחיל עם זה, שאתה מתחיל עם הפרויקט המפואר וההירואי של לשים את האדם במרכז ולחשוב על האדם כמתקף את הערכים שלו בעצמו. קח את זה מפה, תחכה 300 שנה, זה מה שיקרה. זה פשוט היה, זה התחייב משם. לכן אני אומרת, אוקיי, צדקתם.
זאת אומרת, השואה של זה את רומזת, מתחייבת לתוך
לשים אדם במרכז? לא, אני חושבת שמה שקורה עכשיו יותר גרוע מהשואה.
כי את כותבת, קחו 300 שנה, שבמהלכה מנושות נסקה לגבעים שלא יאומנו, וצנחה לתאומות שהשטן לא היה יכול לברור.
נכון, זה השואה.
ובכל אותו זמן, החלל הריק של הערך הלא מתוקף הלך והתרחב. אז פה שאלתי את עצמי, כי באמת לא ידעתי, האם הכוונה שלך היא לשואה?
לשואה, ומדוע... לסטליניזם, לנציזם, לא, לפשיזם, לא, למאויזם,
אבל,
לא
אבל
מספיק.
אבל השאלה היא, אתה מדברת על התהום, בסדר, כולנו אולי מבינים מדוע אם אין אלוהים, אז יהיה שואה. אם אין שום ערך טרנסנדנטי לאדם, אז אולי אפשר באמת להרוג אנשים שכרגע לא באים לטוב בעין, בלי איזה דין וחשבון. אבל את אומרת גם שהחילונות אפשרה את הנסיקה לגבעים כאלה.
נכון.
איזה גבעים? התאפשרו בזכות חילונות.
מהפכת המדע, המהפכה התעשייתית. הרעיון שהאדם במרכז, הרעיון ההומני של האדם במרכז, הוא רעיון נשגב. חבל שהוא לא עובד. אבל באמת, זה הרעיון שאומר שאני בתור אדם, אני לוקח על עצמי, אני לוקח את האחריות על היקום עליי. כאן, the buck stop here. מה שיהיה, כאילו... אישית, משפחתית, חברתית, זה כל מה שאני אעשה טוב, אז זה יהיה בזכותי, וכל מה שאני אעשה, כל מה שיהיה רע, זה באשמתי. והגענו גם לאקזיסטנליזם, לתורות כאלה שאומרות שכל רע שבעולם הוא באשמת כל אחד מבני אדם. וזה ממש הפיק של ההומניות, של ההומניזם. כי זה אומר, האחריות היא עלינו.
תורות של מי אלה? כאילו... שכל רע הוא בשם הוא באשמת כולם. מי אומר את הדברים האלה?
סרטר למשל. וזה דווקא יש כאן משהו מאוד יהודי, כי דווקא פיטרסון מציין, ואולי לא נדבר עליי אלא על פיטרסון, פיטרסון מציין שמה שהכי אופייני בהיסטוריה של העם היהודי, זה שכל פעם שקרה אסון, אז היהודים, בני ישראל, הקו על חטא על זה שהם עשו משהו רע, הלכו וחיפשו מה הדבר הרע שהם עשו, התאמצו לתקן, צמחו שוב, ואז שוב פעם הסתאבו ושוב פעם בעם הפוליט. הוא נותן את העם היהודי בתור דוגמה ללקיחת אחריות אישית על סטרואידים.
אוקיי, אז באמת פיטרסון, אני חושב שכולנו יודעים, מתפרסם בעקבות המחאה שלו, הגלויה, אותו סרטון ביוטיוב, שבו הוא יוצא כנגד החובה לקרוא לאנשים לפי כינוי הגוף המועדף עליהם. והוא מצטט בספר בצורה מאוד יפה את אחד החיבורים הכי חזקים שאני מכיר, על החירות של ג'ון סטיוארט מיל.
נשבעת לך שניחשתי.
אז... אוקיי, אז בעצם בחיבור הזה יש כמה חלקים, ואחד החלקים הכי חשובים זה בעצם נקרא על חופש המחשבה והוויכוח, זה פרק ד' אם אני זוכר נכון, והוא מביא את הציטוט הבא, שבעצם בגללו הוא בעצם יצא ביוטיוב ודיבר על כמה חופש הביטוי הוא חשוב. זה אומר ככה, בפוליטיקה, הרי זו כמעט אמרה של שגרה ש... מפלגת סדר או יציבות ומפלגת קדמה, זאת אומרת ששני צדדים שהם נלחמים אחד עם השני, או רפורמה, שתיהן יסודות נחוצים למצב בריא של חיים מדיניים, עד שתרחיב האחת את ראותה, את אחיזתה בנפשות מספיק כדי להיות מפלגה של סדר ושל קדמה במידה שווה, ותדע אף תבדיל מן הראוי, סליחה, בין הראוי להישמר ובין הטעון לסילוק. זאת אומרת, מה שפיטרסון אומר פה בציטוט שלו את מיל, או אפשר יותר נכון להגיד שהוא העתיק ממיל את הרעיון הזה, זה שהמחיקה של הצד השני בוויכוח הפוליטי, אם אנחנו נגיד שעכשיו אנחנו עכשיו שולטים בשיח במדינת ישראל, פורום קפה שפירה, את קומיסרית במשרד התקשורת ואחרית על הצנזורה וזה, האם כדאי לך למחוק את הצד השני?
אז טוב, השאלה הזאת אתה יכול לשאול אותי, כי זאת שאלה פרקטית לגמרי. אני מנהלת פורום של 10,000 איש, וכל יום אני צריכה להתווכח עם החבר'ה שלנו ולהסביר להם שנכון, החבר הזה מעצבן ויש לו דעות כאלה וכאלה, אבל אנחנו לא מוחקים, אנחנו לא
סותמים
לבעלי דעות אחרות את הפה.
מה יסוד הערכי שעומד מאחורי זה?
זה בדיוק זה, כאילו, הרי זה, תראה, בוא נגיד ככה, המאבק כרגע, היום שאנחנו נמצאים בו במומנט הזה, וכל הזמן הדברים מתפתחים במהירות, זאת אומרת, מדרדרים במהירות עצומה. עכשיו צריך להיות ברור שהמאבק הוא לא על חופש הביטוי. חופש הביטוי הוא שייך לזירת מאבק על הרעיונות. אנחנו נמצאים כרגע כמעט בכל שיח ציבורי בזירת מאבק כוחנית. כי תראה מה קרה למשל היום, השבוע במצפה רמון. ראש המועצה האמיץ, שמוזר שהוא צריך להיות אמיץ כדי להביע את דעתו השמרנית, שאומרת אני לא חושב שלהט"בים זה קהילה, ואני לא חושב שהדגל שלהם מייצג אותם, ואני לא חושב שמצעד זה חשוב אצלי ביישוב. על זה המצעד הגאווה והסובלנות, כך, זה הפוסטר, מצעד הגאווה והסובלנות, על הבאה הזאת של הדעה, אכלו לו את הראש, הוציאו קמפיין ממומן כנגדו, וזה רק ההתחלה. עכשיו אפשר לפחות להבין שהם אומרים מצעד הגאווה והסבלנות, הם לא מתכוונים באמת לסבלנות? כי מה שיש כאן באופן מובהק זה לא השאלה אם מותר לו להשמיע את הדעה שלו והם צריכים להשמיע גם את הדעה שלהם. יש כאן מאבק כוחני מובהק, סכום אפס, על ההגמוניה של המילה נורמטיבי. זאת אומרת, הם אלה שבאים מהשיח הלהט"בי לכאורה, כי זה לא להט"בים, זה אג'נדה שעומדת מאחורי זה, שלא קשורה בכלל ללהט"בים ולא לפמיניזם ולא לשום דבר כזה. האג'נדה הזאת אומרת את הנורמטיביות הקפיטליסטית הלאומית הכלל אנושית של המערב צריך להכחיד, ולכן אנחנו לא נאבקים כדי שיחילו גם את השונה בתוך הנורמטיביות, אלא זאת אומרת, הם יחליפו את הנורמטיביות על חשבוננו. זאת אומרת, הם לא רוצים להרחיב את הנורמה, הם רוצים להוציא אותנו מחוץ לנורמה, וזה מה שאתה רואה, ואתה רוצה הוכחה לזה? איך קוראים לחבר כנסת הזה, ערן, שאמר לאמיר אוחנה, באיזה מובן אתה הומו? כאילו, אם אתה לא שייך לאג'נדה, אז באיזה מובן אתה הומו? רק זה שאתה באהבה חד מינית, מה זה קשור? וזה בדיוק העניין. זה לא קשור להומוסקסואלים.
אבל הנה, הציונות הדתית שאת כל כך מרבה להלל, בעצם אומרת, או לפחות חלק גדול מרבניה אומר, ההומואים הם לא נורמטיביים. אז במה הציונות הדתית שונה מהשמאל?
אז אוקיי, תראה. כל חברה, נורמה זה דבר נורמטיבי, כן? זה מהמילה. זאת אומרת, כל חברה יש לה מוסכמות שלה. עכשיו, אין לי שום בעיה עם זה שהחברה המסורתית שבמשך 3,000 שנה פיתחה תורה ועבדה לפיה, אז שבאמת כאילו יש להם את הטווח הנורמה, וזה מחוץ לטווח הנורמה. עכשיו, אני מבחינתי, זה ממש לא ככה. זאת אומרת, אני לא מבדילה בין בני אדם לפי העדפה מינית. אבל גם אם מה שהאג'נדות האלה רוצות לעשות זה להוציא אותם לגמרי מהלגיטימיות. עכשיו מתערבים הרי בדרשות של רב של צפת, והוא צריך להיות, מותר לו להיות רב דתי יהודי כל זמן שהוא רק משווק את האג'נדה הפרוגרסיבית. זאת אומרת, אין לו זכות להיות בזהות משלו. אני מודעת לזה שדתיים באופן כללי לא מחבבים את תופעת ההומוסקסואליות, אבל זה בסדר גמור. רוב ההומוסקסואלים מאוד לא מחבבים דתיים.
תראה, זאת הייתה מטרה מראש של בן גוריון בזה שהוא עשה רבנים במימון מדינה. כי אם הרבנים הם במימון מדינה,
אפשר לשלוט בהם.
אפשר לשלוט בהם. אז בעצם הוא הצליח. בעצם העלות האלטרנטיבית של מישהו מלא להיות רב של עיר או רב ראשי,
אני רוצה לציע את זה כבר בספר של ראש הרבנים, והקצינים יהיו קצת קטינים שלהם,
נכון,
ולכן הם יהיו חלק, והם יובילו, הם יטיפו את ה...
יהיו עובדי מדינה, הם יהיו עובדי מדינה. זה בדיוק הבעיה.
אז עכשיו אני רוצה להגיד לך, זה כנראה מאוד הפריע באיזשהו שלב למחנה הדתי. העובדה שמצרים את הצעדים של הרבנים, שזה מפריע לי, זה כבר משהו. באמת, כי איך קרונית מה אכפת לי? אבל אני רואה איך אג'נדות, כמו הרפורמים לשל. מה זה רפורמים? זאת כת נוצרית של מינות. מה היא מתערבת לנו פה בעניינים? אני יכולה להיות חילונית במדינת ישראל, בגלל שאני יודעת שאתם יושבים שם ושומרים לי את המסורת. אז אתם עושים את זה, כאילו, עשיתי אאוטסורסינג, מיקור חוץ, אתם תעשו את מה שצריך, תשמרו את המסורת, פתאום אני רואה שהם כלכלים לכם, אני לא מוכנה לזה. כי אז אני, עכשיו אני צריך להיות דוסית.
אוקיי, אז בוא נמשיך. בעצם יש לנו את אותה קאט פרוגרסיבית שאת מדברת עליה, והיא בעצם טוענת שכל המבנים החברתיים שלנו מבוססים על כוח. איך פיטרסון עונה להם?
איך פיטרסון עונה להם?
כן, ואומר כאילו שזה לא הכל כוח.
אז תראה, הם מכחישים את זה. אם הלוואי והיו אומרים את זה.
למה הם אומרים את זה?
לא, הם לא אומרים את זה בגלוי. מה שהם אומרים זה ש...
אם נגיד, סתם, אין אותו אחוז של גברים ונשים במקומות עבודה במשרות של מנכ״ל, או של אתיופים וישראלים אחרים, או של להטאבים וכו' וכו'. למה הם לא מגיעים כולם לאותם משרות, באותו פיזור שווה? בגלל כוח. הם הרי לא אומרים שיש הבדלים מולדים בין גברים לנשים, או הבדלים מולדים בין, נזורק פה רימון לחדר, גזעים שונים, או הבדלים מולדים, או הבדלים בעדפות בין להטאבים לבין סיסג'נדרים.
זאת אומרת, שאתה מכחיש, תראה, התיאוריות האלה הן כל כך מטורללות שאתה לא יכול לפעמים, הבת שלי אומרת, כאילו, אי אפשר לדעת אפילו מאיפה הם התחילו להשתבש. בגלל שעקרונית, נכון, מצד אחד הם טוענים כנגד מהותנות. זאת אומרת שכל בני אדם נולדו שווים, וחסר לכם שתעיזו להגיד שיש איזה הבדלים ביניהם. אז עכשיו, אם באמת אין שום הבדל בין אדם לאדם, אז באמת לא מובן למה אחד הוא מיליונר והשני מנקה רחוב. אבל אז מתברר שזה לא בדיוק שכל בני אדם נולדו שווים, אלא יש מעמדות. ולמשל, המעמד הגברי, שנקרא פטריארכיה, הוא המעמד שאיכשהו לא שונה בכלל מהאישה, אבל תמיד דיקה את האישה שאין לה שום סממן, אבל אם האישה, אם נשים, יהיו יותר נשים בהנהלה, אז החברה תהיה יותר מכילה ואוהבת. למרות שאסור להגיד שיש איזשהו סממן שמיוחד לנשים, חוץ מזה שהן יותר טובות מגבר.
ערכית.
כן.
אני חושבת שתופעה הזאת שמדבר על נשים או גברים, הומוסקסואלים והטרוסקסואלים, נובעת מהמקום של סיכוי של מוקדי חיכוך בתוך החברה כדי ליצור כאוס ואיבה בין חלקים בחברה, זה ואז זה הופך לכוח. הכאוס הופך לכוח פוליטי, למה למשל מה שקורה, למה הנושא הזה של מצד הגאווה ויש חיכוכים ולמי שיותר כוח ומי מחליט ומה עשו לראש העיר. זאת אומרת, יצירת הכאוס זה אחת המטרות של החשיבה הפרוגרסיבית, כי מתוך הכאוס, כמו שהיה לנו בתקופת הקורונה, ההפגנות בתקופת הקורונה, זאת הייתה תחושת הכאוס והייאוש. משם צומח הכוח של השמאל.
אז אני אשקף רגע למי שמאזין לנו בזום. את בעצם אומרת שהרצון שלהם הוא לאתר מוקדי חיכוך ודרכם לייצר כאוס, ודרך הכאוס הזה הכאוס קורא לסדר, והסדר הוא בעצם כוחני.
לא, הוא לא קורא לסדר, הוא מבטיח איזשהו סוג של סדר. ככה זה בדיוק למשל מה שעושה קרן ישראל החדשה. מה עם מוקדי הכוח? בדואים לעומת יהודים, ערבים ליהודים, אחר כך היה את האתיופים לעומת הישראלים, יש לנו מזרחים לעומת אשכנזים, הם מוצאים את כל המקומות דתיים.
כן. אחרון המשפטים, כדי להבין את זה, הם לעולם לא יעשו מצד גאווה ורעה.
כן, זה מה שרציתי להציע. אבל העניין הוא כזה, הגענו כבר לחבר את כל הנקודות, נכון? כאילו היינו נסחפנו באף, ומה שאני אומרת שהחילונים היו הראשונים לסחף באף, כי אנחנו יותר מרוכזים בעצמנו ופחות אכפת לנו. אז כשמדברים על זה של נגיד להפוך ילדים לטרנסג'נדרים, אז מה אכפת לנו שהילדים של האחרים יהיו טרנסג'נדרים? בתוך כל בית זה טרגדיה נוראית, לא משנה מי אתה, אתה במה אתה מאמין. דרך אגב, אני התחתנתי עם גוי, אז אבא שלי היה נורא אומלל מזה. אז אמרתי לו, אבל אבא, אנחנו מרקסיסטים, כאילו לא חשבתי בכלל שתהיה בעיה. אז הוא אומר, כן, אין שום בעיה עם זה. אין לי שום בעיה שבת של מישהו אחר תתחתן עם גוי, אבל הבת שלי?
סיפור אמיתי.
אמיתי לגמרי.
ומה קרה?
התחתנתי עם הגוי. הפכתי אותו, הוצאתי ממנו שלושה יהודים. אז עכשיו, העניין הוא שעכשיו כבר חיברנו את הנקודות. זאת אומרת, אתה רואה, נכנענו בסדר, כאילו קיבלנו את ההומוסקסואליות כנורמטיבית לגמרי. זה לא לגמרי נורמטיבי דרך אגב, בגלל שיש לזה קשיים. זה לא מייצר אנשים באופן טבעי. זאת אומרת, זה צריך לאמץ ילדים, ואז אנחנו צריכים לחשוב על זכויות האדם של הילד המאומץ, וזה מתנגש עם חוקים למשל של חזקת הגיל הרך. חזקת הגיל הרך אומרת שרק אישה יכולה לגדל את הילד שלה, לגדל ילד עד גיל 6. היא חייבת להיות שם אישה. וחוקים לאימוץ של הומוסקסואלים מבקשים, מתקצפים מאוד אם אני אטען שאולי יש איזושהי בעיה שתינוק יגדל עם שני גברים, ואני לא יודעת, אבל צריך לשאול את השאלה.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-770586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
אוקיי, אז בעצם פיטרסון כרגילו מציע איזושהי דרך מאוד יצירתית בעצם לגשת לסוגיה הזאת. הוא אומר שהחיים שלנו, בעצם החברה שלנו, היא לא מובנית על ידי מערכת של כוח, אלא על ידי משחק. והוא אומר כך, החיים אינם משחק בודד, הם סדרה מתמשכת של משחקים שלכולם מכנה משותף. במובן הצר ביותר, משחק הוא תהליך שיש לו נקודת התחלה כלשהי. תחילת גן ילדים, 0-0 במשחק כדורגל, מפגש ראשון, היום הראשון במקום העבודה. שמאפשר התקדמות תוך כדי שיפור, שמתגמל על הצלחה, ושיש לו כמובן מטרה משותפת. תעודת בגרות בסיום הלימודים, ניצחון, זוגיות רומנטית יציבה, קריירה מפוארת. מתוך הדמיון בין כל סוגי המשחקים משתמעים כללי מוסר. עולה מהם שהשחקן הטוב ביותר אינו מי שניצח במשחק מסוים, אלא מי שהוזמן לשחק במשחק,
כמה שיותר משחקים,
מספר הפעמים הגדול ביותר. כן. בטווח משחקים הגדול ביותר, זאת אומרת שאני גם הוזמנתי ללכת עם החברים לבירה, וגם הוזמנתי לשחק איתם כדורגל, וגם הוזמנתי עם חבר ללמוד, וגם הוזמנתי אחר כך למקום עבודה, כי ראו את התעודה שלי.
נכון,
ובעצם מה זה לא כוח, אלא זה היכולת שלי להשתלב.
אז מה פיטרסון לוקח מכאן את מפיאז'ה, את האנלוגיה של משחק כמשחק בגיל הצעיר, כהוכחה לקיום של מוסר טבעי. כי בסך הכל, כאילו, ילדים משחקים ביניהם. עכשיו, אם ילד, אם יש ילד שהוא הוא בכיין, או הוא נודניק, הוא לא יודע להפסיד, או חושב שהכל מגיע לו, אז הילדים לא ירצו לשחק איתו באופן טבעי. ומכאן לאט לאט ניתן ממש לגזור מוסר טבעי. אבל אני רוצה לחדד עוד יותר, ואולי להגיד את זה, זה מה שאני עסקתי מפיטרסון, בלי שהוא יגיד את זה, אבל אני חושבת שזה מרהיב. פתאום מובן שהמשימה הגדולה ביותר והמתמידה ביותר של כל אדם, מהרגע, פחות או יותר מהרגע שהוא נולד, אולי ניתן לו שנתיים, בגיל שנתיים זה מתחיל, להצליח למצוא לו מקום בחברה, זאת אומרת להצליח שיסבלו אותו. בגלל ש קודם כל בוודאי שזאת המשימה של האדם, בגלל שאתה צריך להיות מועיל לחברה, אתה צריך להיות נעים לחברה, אתה צריך להיות לתרום לה משהו כדי שירצו להיות איתך. עכשיו את התפיסה הזאת שאולי אף פעם בחיים לא היה צריך להגיד, פתאום צריך להמציא את זה, כמו לוח הכפל מחדש בספר של אסימוב, פתאום צריך להגיד לאנשים, תשמעו, המשימה של האדם זה להצליח בדי עמל, וזה עבודה קשה מכל, להתקבל על ידי חברה, על ידי כל חברה. מה היום אומרים להם? זאת אומרת, אתה תהיה כמו שאתה, אתה מוצלח כמו שאתה, החברה צריכה לקבל אותך.
תקשיב לעניין עצמי שלך.
עכשיו, בוא נגיד שזה יותר טוב. אולי זה יותר מוסרי, בגלל שהחברה באמת דורסת. זאת אומרת, כדי שהחברה תצליח לסבול אותי, אני צריכה לעבור כל כך, אני צריכה לדכא את עצמי כמעט 90%, אולי 99.9% מהשפע של הפוטנציאל שיש בי, וזה מדכא. אבל העניין הוא שהמוסר הלא טבעי הזה שאומר לא, אתה תישאר כמו שאתה, קודם כל אנחנו רואים מה קורה בארצות הברית, זאת אומרת, הם נשארים כמו שהם אינפנטילים ברמה של תינוקות, זאת אומרת, שרואים את השמנה הזאת, רוקעת ברגליים וצועקת, באוניברסיטה לא עברה את השלב של הפעוטות, אבל העניין היותר רציני זה, בסדר, עכשיו החברה מורכבת עכשיו מהפריירים שאנחנו, זאת אומרת, שמרנים של עידן הנאורות. מה יקרה עוד שני דורות? בעוד שני דורות, כל הפרטים יהיו כאלה שהם יהיו בסדר כפי שהם, וכל שאר הפרטים יצטרכו לקבל אותם, אבל כל פרט שצריך לקבל אותו, הוא מצפה שיקבלו אותו. לא יקבלו אף אחד. מי יקבל אותו? זאת תהיה חברה של חבורת ילדים בגנון, שנושכים אחד את השני וזהו.
אז בהקשר הזה של משחקים ושל כוח, שוב, האם החברה שלנו היא כוח ומשחקים, אז הוא לוקח כרגלו חיות ומנסה דרכם לעשות איזו עסקה אלינו. והוא אומר שעכברי מעבדה, בעצם שמשחקים, הם מחפשים בגיל צעיר, נו, אתם מכירים איזה גורים, שכל פעם גורים משחקים אחד עם השני. והוא אומר שאם גור אחד יותר מדי אגרסיבי ויותר מדי טירני ודיקטטורי כלפי הגור השני, וכל פעם מנצח אותו ומכאיב לו יותר מדי, השני לא רוצה לשחק אותו יותר. והוא צריך לאפשר לשני לנצח כ-30-40% מהמפגשים ביניהם, ככה שיהיה כיף לחלש יותר לשחק, והמשחק יימשך. ובעצם הימשכות המשחק לעוד משחקים נוספים, זה בעצם ההצלחה של שניהם, שמזמינים אותם לשחק משחקים נוספים. אפשר לדמיין את זה...
זאת אומרת שזה מה שהוא אומר, שהשמאל חושב...
מכדור סל נגיד. אם אני אחר לשחק מול מישהו מקצועי, פשוט לא יהיה לי כיף. אם הוא לא ייתן לי מדי פעם איזו זריקה חופשית, מדי פעם ככה יעשה לה אווירה, אפילו שהוא לא היה חייב כדי לתת לי כמה נקודות.
מה שאנחנו משחקים עם הילדים ואנחנו נותנים להם...
נכון? למה? כי אז הם לא תשחק איתנו.
נכון,
זה מאוד טבעי בשבילנו.
אז אתה רואה כמה מגוחך את הטענה של השמאל, שהשמאל לא טוען אותה, הלוואי והוא היה טוען אותה, אז היה אפשר להתווכח עם זה. הוא לא טוען אותה, אבל בבסיס היסודי של ההנחות של השמאל הזה שיודע מה הוא עושה, אני לא מדברת על החברים השמאלנים שלכם. זה ההגות השמאלנית שהצטמתה עם הפוסט-סטרוקטורליסטים, זאת אומרת, זה מה שאנחנו קוראים לו בטעות פוסט-מודרניזם, זה נאו-מרקסיזם ופוסט-סטרוקטורליזם ביחד. הם באמת משני הזרמים מאמינים שהחברה היא מתנהלת רק על פי כוח. יש לך מוסדות כוח של פוקו ובעלי ההון של הצד המרקסיסטי. עכשיו, זה כל כך מגוחך, אפילו עכברים לא מתנהלים ככה. באמת, כאילו, כמה מטומטמים אתה יכול, כמה שונאי אדם אתם יכולים להיות, כדי לחשוב שכל החברה הזאת שהקמנו, הכל זה פשוט מי שהצליח רק בשביל יפעיל כוח וניצל את האלה שלא הצליחו. איך אפשר להיות, באמת צריך להיות בעלי, אני יודעת מה זה מוח אפל, כי אני עשיתי כמה פעמים עבודות על מרקוזה, והם הלבינו לי את השערות, להיכנס לראש של פסיכופת, אני לא חוזרת בי, להיכנס, וזה ההוגה המוביל של השמאל, משנות ה-60 עד עכשיו, אנחנו חיים בעולם שמרקוזה הפסיכופת הזה.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
ומה התרופה לזה? פיטרסון אומר לכולם לסדר את החדר. מה, אנחנו דור כזה כושל שזה כל מה שהוא מבקש מאיתנו לעשות? אין לו איזה משהו מרומם יותר מאשר לסדר חדרים? מה, הוא פשיסט של סדר?
ניסית פעם לסדר חדר? אני שתפתי פה את הרצפה, זה היה מאוד מקשיב.
אני מקשיב, אני פה בשביל לשאול שאלות.
מה שפיטרסון אומר זה הצעה מצוינת. לפני שאתם הולכים לשנות את הכלכלה של העולם מהקצה לקצה, קודם כל סדרו את החדר. אולי אחר כך, בתור התחלה, אפילו לסדר את החדר של עצמך זה קשה. אז זה דורש, אפילו לסדר את החדר שלך דורש איזשהו סוג של ידע של ארגון. תתנסה קודם בלסדר את החדר שלך לפני שאתה הולך לארגן את כל המבנה הכלכלי של כל בני האדם. והרעיון הוא בעצם, הוא חצי בדיחה, כן? הוא אומר את זה בהלצה, אבל זה בכלל לא הלצה. הרעיון הוא כזה, רק אדם שצמח כאילו ב-Ivy League, באוניברסיטות, כשההורים שלו, שהמנקה תמיד נקטה לו את החדר, ההורים שלו דאגו לכל מחסורו, הגיע ישר להרווארד כאילו בלי לדעת שום דבר, ושלק ישר קיבל שם אינדוקטרינציה והלך לשנות את העולם. הילדים האלה אין להם מושג אפילו איך מסדרים חדר. וכאן הוא שתל את העניין הזה של הצניעות. עכשיו, אם אתה מסדר את החדר, אז בסדר, אז יש שלב הבא, תתקדם בשלבים, תסדר עוד משהו.
אם אתה חי, היחסים שלך עם אמא שלך תקינים, לפני שאתה מדבר על תיקון חברתי כולל.
בדיוק, כאילו, זה קשה. דרך אגב, בשיער יש קטע
מאוד יפה. בסרט
הר? כן, בהר, אם אתם זוכרים, של מילוש פורמן. יש שם, יש שם את השחור לפייט, והוא נורא מגניב, הוא עם השיער הזה, והם יוצאים כולם, וגוד מורנינג, סנשיין, והם נוסעים כאילו, כיף, הכי כיף שיש. פתאום מופיעה אישה צעירה עם תינוק, והיא אומרת לו, היא קוראת לו לפייט? אז הוא אומר לה, don't call you, call me this woman, כאילו יש לו שם אחר, הוא המציא לו שם מגניב. ואז מסתבר שהוא עוזב אישה וילד, והוא במגניבות שלו, הוא מביא שלום עולמי. אבל בתכלס, במה שהוא כן היה יכול לתקן, שם הוא דפק את הכל. ואז היא שרה, יש לה שיר נפלא, וזה משום מה אחד השירים שלא זוכרים משיער. How can people be so cruel? How can people be so harmful? especially people who speak about love, especially people who speak about human human human, אני רואה, אני צריכה לשיר את זה. לא משנה, בדיוק את זה. כי הרבה יותר קל לצאת להפגנות, להתהדר באיזשהם נוצות של מתקן עולם, בלי להבין שום דבר, אבל בדבר הזה שאתה כן צריך לקחת אחריות שם, כאילו, את זה אתה לא מסוגל לעשות. מרקס עצמו, כל החיים שלו, הוא לא ידע כלום, הוא ישב כל החיים שלו רק בספריות. עכשיו, הייתה לו...
וגם הוא לא התפרנס.
הוא לא התפרנס מכלום, אבא של אנגלס פרנס אותו, והייתה להם, הוא הסיק עובדת אחת. זאת ילדה שצמחה אצלהם בתור משרתת, נדמה לי מגיל 14, עד מותה, מעולם הוא לא שלם לפרוטה. אז בדבר הזה שכן אתה יכול להכיל נגיד את התיאוריות היפהפיות שלך, אפילו שם אתה לא עושה את זה. למה אתה לא עושה את זה? כי זה קשה, לא משתלם, אבל כל האחרים כן.
עבודה שכירה זה הרי רשע.
כן, כן, הוא ידע את זה, הוא הסתכל על עצמו ואמר, וואלה, נכון, תראו איך אני מתעלל בה. צדקתי.
אז פיטרסון ממשיך בהיותו אבא טוב ורחום וחנון, נזכיר קצת מישהו, ומחנך אותו. מה את פותחת על העיניים?
מזכיר מה? את ישו?
כן, הוא מאוד נוצרי, לא?
אני חושבת שהוא חושב שהוא ישו. באמת, כאילו, יש לי כל זו תחושה כזאת.
אני רק רמזתי, ואת עושה לי כזה ככה, כאילו שאסור לומר את זה. בכל אופן, אז הוא ממשיך באותו אבא שבא ומחנך, ואומר, אל תעלימו דברים לא רצויים מאחורי מסך הרפל. כלומר, אל תזניחו את הדברים שאתם יודעים שאסור לכם להזניח. והוא מספר פה, ממש בהתחלה של הפרק, זה פרק מספר 3, משהו ממש חמוד. הוא מספר שאבא של אשתו חזר כל יום מהעבודה וקיבל מין סנדוויץ' עם מין מרק משומר כזה.
אתה שמת לב לאירוניה? אוקיי, אני אספר
את זה. נעימה, את תספרי את זה.
אבא של אשתו, בחור מקסים, הוא מת עליו. הוא עבד בתור סוכן נדלן. במשך 30 שנה הוא דאג כל יום להגיע הביתה שאשתו אהובה תגיש לו ארוחת צהריים. ואז היא תמיד הייתה מגישה לו, כל דבר יום ביומו, ארוחת צהריים, על צלחת. הנושא הוא הצלחת, אבל תשים לב מה הגיש לו.
לא רציתי לגלות להם.
סלוויץ' ומרק קמבל.
מרק משומר.
מרק משומר.
אבל זה לא הצבן אותו. מה שהצבן אותו, יום אחד הוא חזר מעבודה.
לא, וזה הביקורת שלי, של פיטרסון. הוא לא שמת לב, כאילו.
שמתי לב, אבל זה לא נושא.
הוא בא לארוחת צהריים
וסלוויץ'. הנושא הוא שהוא יום אחד אמר, נמאס לי מהצלחות הקטנות האלה. זאת אומרת, מה שפיטרסון מסיק מזה, ובעצם הוא כמובן דיבר איתו, וזה נכון, הוא סבל כ-20 שנה את הצלחות הקטנות האלה, וכל יום זה הציק לו קצת, והציק לו קצת, והציק לו קצת. ופיטרסון מבקש מאיתנו להתייחס מאוד ברצינות לחיי היום-יום שלנו. זאת אומרת, השגרה שלנו אמורה לשקף את החיים הרצויים שלנו. ואם יש משהו קטן בשגרה שממש מעצבן אותנו, או שאפילו קצת מעצבן, אבל קצת מעצבן כפול 10,000 פעמים, ארוחת צהריים, זה לא ממש לפגוע בך. ואתה צריך להתייחס לזה ברצינות.
נכון, אבל פיטרסון
ממש כאן... ממש פשיט של סדר, שוב אנחנו רואים את האלמנט הזה.
כאן יש טיפה התייחסות יותר לחברה הקנדית מאשר לנו. כי מה שפיטרסון רואה הרבה פעמים בטיפול, זה שאנשים שותקים במשך 30 שנה, כי לא שווה לעבור את המריבה הזאת. אני חושבת שהטמפרמרנט הישראלי לא אומר לא שווה לעריב את המריבה הזאת, זאת אומרת, אבל אנחנו נופלים לצד השני, זאת אומרת, כאילו, שוב פעם לא הרמת את הזה של האסלה. אנחנו הולכים ישר למריבה, אז כאן מבחינתנו מה שאנחנו כאילו צריכים ללמוד זה שלא ללכת על לא ללכת על הדבר הכי גדול. כאילו אתה רוצה לתקן, אז קודם כל תתחיל, לא אתה אף פעם בחיים לא מרים את האסלה, אלא אתה יכול בבקשה בפעם הבאה להרים את האסלה, זה מאוד מפריע לי. זה הקנדיות שבו.
לא, אבל אני חושב שהוא אומר את זה לא רק ביחסים שלנו עם אנשים אחרים, אלא גם הוא אומר, איך אתה רוצה שארוחת ערב בבית שלך תיראה? איך אתה רוצה שההתארגנות בבוקר תיראה? איך אתה רוצה שההשקפה של הילדים תיראה? הוא אומר, הדברים האלה חשובים.
נכון.
אם אתה מצליח לחסוך 4-5 דקות מההשקפה של הילדים כל יום, זה המון זמן.
לפיטרסון יש קצת קיבון אנלי, אין מה לעשות.
אז את מודה.
יש לו
קצת את ה... הולכת אותך לשם, ובסוף, הגיבור שלך יש לו קיבון אנלי.
תראה, יש לי ביקורת עליו.
אוקיי.
למשל, פרק 10 על הסקס, פיטרסון, אהובי, אני מתה עליך, אל דבר על סקס, כאילו... באמת, זה היה מביך לתרגם את זה. האמת,
דילגתי עליו בסקירה, כנראה לא בכדי. בדיוק. באמת דילגתי עליו, אין פה את פרק 10.
אני רוצה להגיד, ואני אומרת את זה רק לכם, זה באמת, זה היה כל כך מביך, בגלל שהוא כל כך שמרן והוא כל כך בוק. הכנסתי פה ושם בדיחות שהמצאתי.
כלומר, יש פה, הספר הזה הוא לא פיטרסון, הוא פיטרסון וגלי?
לא, לא, לא. הוא פיטרסון עם 2-3 בדיחות שאני הייתי חייבת, כי באמת, באמת, לפחות לקהל הישראלי החילוני, כאילו, אני מתתי קצת מבפנים.
אז יש לנו חידון עושה פרסים למאזיני, למצוא את הבדיחות של גלי, ואת תתני לנו משהו.
הוא לא הכניס שם הומור, אז אם תצחקו זה אני.
אוקיי, אז הפרק הבא, פרק מספר 4, ושוב, אין פה את פרק ספר 10 בסקירה שלי.
תודה רבה.
שימו לב להזדמנויות במקומות שבהם מישהו השתמט מאחריות. זה השם של הנושא, אבל בעצם תכלס הנושא של הפרק זה הקשה הוא הכרחי. שום דבר טוב לא צומח מקיצורי דרך. שוב, הוא כזה דידקטי, אבא.
יש לו שם משפט נורא יפה. הוא אומר, כאילו, אתם יושבים במשרד, נניח, ואתם עובדים במשרד, יש לכם תפקיד, ואתם שמים לב שיש איזה משהו שהיה צריך לעשות ואף אחד לא עושה אותו, כי זה לא העבודה שלכם. ואז הוא אומר, בעצם מי אמר לכם שזה לא העבודה שלכם? אולי מי שהבחין בזה שצריך לעשות את זה הוא באמת צריך לעשות את זה. ואז הוא מנסה, כאן זה ממש הדרכה ממש לחיים. פשוט אתם רוצים להתקדם, אתם רוצים, אתם לא מרוצים נגיד מהמעמד שלכם בעבודה, הנה ככה תצמחו. זה בקטע של הטירון?
כן.
כולנו מתחילים, כולנו טירונים, זה לא נורא.
כולנו מתחילים כטירונים, ואם אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו צריכים להיות בעלי ערך. שוב, הקטע של המשחק ולא של הכוח. ואם אנחנו נראה משהו קצת מקולקל ונתקן אותו, ואז נמצא עוד איזה משהו קצת מקולקל ונתקן אותו, הרבה מאוד אנשים ישמחו שאנחנו שם. עכשיו, ככל שיהיה לנו, ככל שיותר צריכים אותנו, ירצו שאנחנו נשלוט או נהיה עם כוח על יותר דברים. ואז אנחנו נתקדם באמת בהיררכיה, או ייתנו לנו שכר יותר גבוה. ובעצם הפקיחת עיניים בסגנון הזה של הגיבור המיתולוגי של בבל, מורדוך.
מורדוך, כן.
מורדוך שהוא אליל מוקף עיניים. בעצם הפקיחת עיניים והלראות דברים ולטפל בהם מוביל לפתיחת עיניים לעוד דברים ולטפל גם בהם. ואז בעצם אתה
מתקדם. ומה משתמע מזה? נכון, זאת הצעה לחיים. זאת אומרת, אתם נמצאים במקום עבודה, כאילו תשימו לב מה צריך לעשות. בדרך כלל מה שאנשים לא רוצים לעשות זה הקשה, אבל אם אתם תעשו את זה, אז אתם תהיו נחוצים, נדרשים, ופחות או יותר יקדמו אתכם ותקבלו גם יותר כסף. מה משתמע מזה חברתית?
שפיטרסון תמים נורא.
אל תהרוס עכשיו. מה?
מריטוקרטיה.
כן, מריטוקרטיה.
לא מריטוקרטיה, זה היררכיה שמבוססת על תועלת, על יכולת, ולא על תועלת, יכולת ואחריות אישית, ולא על כוח.
ואת זה מנסים לבטל השמאל, הפרוגרסיבים, מנסים לבטל את המריטוקרטיה.
כן, את מבינה שגאווה זה להיות הומו, אבל להיות מצטיין זה כבר לא גאווה יותר.
כי זה מדכא וזה שובר את
ה... כי זה היררכי.
כן. בסה.
אני לא חושבת את זה מריטוקרטיה כמו שזה תפיסת אחריות מאוד פרוטסטנטית.
לא, זה טבעי, זה גם לנו, מה יותר טבעי מזה?
זה גם תיקון עולם ופשוט לקחת אחריות על מה שאתה יכול.
תראה, יש שני אנשים במשרד. אחד מביא תועלת, אחד מביא פחות תועלת. מי יקודם? עקרונית, זה שמביא תועלת. עכשיו, נכון, איציק, שיש מערכות מסועבות, ולפעמים הוא גם מדבר על זה. יש אנשים מושחתים, יש כאלה, בסופו של דבר, מי שמקודמת זה זאת ש... יש לה יכולות אוראליות מצוינות, ואני מקווה שהיא מדברת מצוין, וכאלה. אבל באופן כללי, בדרך כלל, אתה מתקדם יותר ככל שהחברה צריכה אותך יותר.
אז אני מדלג פרק, ובפרק מספר 6, הוא אומר לנו להיפטר מאידיאולוגיות. בטוחה שזה מה שאת רוצה לדבר על בפורום קופי שפירה, שמדבר על השבת ההיגיון לשיח, או בכלל על אידיאולוגיות. למה? מה יש לפיטרסון, האידיאולוג הראשי של ה... ימין השמרני היום, נגד אידיאולוגיות.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו. אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אוקיי.
אני מצליח להצבן אותך כבר?
לא, אבל יש כאן, צריך לדחוף פה יד ממש לעומק. כי כי ככה, קודם כל הזכרת את פורום קפה שפירה. אנחנו רבנו עם המנכ״ל שהתעקש ולא כל כך הבין שלנו אין אידיאולוגיה. באמת אין לנו אידיאולוגיה. יש אנחנו ציונים. עכשיו יש שתי תפיסות עולם ענקיות. זאת אומרת, יש את נגיד את הפוזיטיביזם, את הנאורות מצד אחד, ואת התיאוריה הקונטיננטלית מצד השני של פנומנולוגיה וכל מה שידרדר אחר כך נורא מהר לפוסט-מודרניזם. השאלה היא כזאת. השאלה בבסיס היא כזאת. מה מובן מאליו, קל, פשוט וטבעי, ומה צריך להתאמץ בשביל להשיג? הדוגמה הכי טובה, אני אקצר כאן מאוד, אבל המאבק בין נתן אלתרמן לנתן זך. כי נתן אלתרמן כתב את השירים היפהפיים בתבנית קבועה, ובעצם קבע את מקצב הלב של האומה הזאת. וכולנו פסענו כאילו במקצב של אלתרמן. בא נתן זך וכיסח אותו לגמרי עם איזה מסה שהוא הוציא על המקצב של אלתרמן שאמר שהוא מלאכותי. ובעצם מה שהוא עשה לאלתרמן זה רצח. אלתרמן לא חזר יותר לכתוב. ומה שקרה שם זה מאבק בין שתי מטפיזיקות באמת סותרות. זאת אומרת, אלתרמן הניח שהכאוס והטבע צריך לארגן אותם, צריך לבנות מהם, צריך לייצר מהם סדר, וזה הקשה. זך, שחוץ מזה שהוא סתם מניאק, אז הוא גם בא הוא בדיוק חזר מצרפת ומאנגליה, עם כל הפנומנולוגיה של עזרא פאונד ושכל כל החברה האלה, ומתוך ההנחה היא שהתבניות הרגילות השטחיות, זאת אומרת התבניות של התרבות, הם המובן מאליו. הסדר הוא המובן מאליו. מה שהרגישות המיוחדת של המשורר זה להקשיב לקר, משהו עוד לא הוגדר, משהו לא סופר. אז מצד אחד היה את אלתרמן שמבנה דברים, כי חשב שהאתגר האנושי זה להכניס סדר. וזך בדיוק להפך, הוא אמר, הסדר יש כמו זבל. להפך, צריך לפרק אותו.
הסדר, התפטור מאידיאולוגיות, זה הכל
נכון,
לפרק.
אז יש כאן שתי מטאפיזיקות, והסברתי אותם דרך אלתרמן. אלתרמן וזך. מה הייתה השאלה?
מה יש לפיטרסון נגד אידיאולוגיות? נראה שדווקא לימין יש אידיאולוגיה והשמאל הוא מפרק.
אז דיברתי,
פתאום גם פיטרסון מפרק, מה קורה פה?
כן, קודם כל פיטרסון גם מפרק, בוודאי. פורום קפה שפירה, אנחנו מניחים שבמותו מובן מאליו קיים סדר והוא ציונות, ולכן אין לנו אידיאולוגיה. אנחנו לא מציעים איך לנהל את המדינה, אנחנו לא מציעים לאנשים איך לחשוב, אנחנו לא יודעים לדעת אם מי יותר צודק, הדתיים או החילונים שנשארו שפויים, או מה צריך לעשות, או אם הדת צריכה, אם המוסדות הדתיים צריכים קצת להתקדם, או להפך לחזור אחורה, בטח לא לקחת שום דבר מהחילונות. מה שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים להגיד לאנשים מה לחשוב או מה לעשות. מה שאנחנו יודעים זה מה לא, והלא הזה זה סדר מטורף שנבנה עלינו ואותו צריך פרק. רק שתהיה ברור, הפרוגרסיה זה לא סתם סדר, זה לא סדר שמפרק, הוא כבר גמר לפרק. עכשיו הוא בנה, הוא סגר עלינו מכל כיוון, וזה סדר. מה זה סדר? היום, אם אתה אומר שאתה לא מסכים עם מצעד הדגלים, אז אתה מחוץ לנורמה, בכלל, אתה אסור לך לדבר בכלל, אסור לך, אתה, וכולם באלה מזה. זה סדר. מה? מצעד הגאווה.
לא, אני מכיר מישהי שיושבת פה לידי, שכתבה עכשיו השבת טור, אפילו עוד יותר חריף. את אמרת עכשיו בטור שכתבת בעולם קטן, שפעם היה מותר לא לדבר. זאת אומרת, אני לא מתנגד ולא בעד מצעד הגאווה, אני שותק לי בצד. ואת כתב, זה הכותרת של המאמר שכתבת לעולם קטן, היום כבר אסור לשתוק, אתה חייב לתמוך.
זה הסדר.
אתה כבר לא יכול לא לגנות, אתה חייב לתמוך. זה גם מה שפיטרסון התפרסם בגללו.
אני מוכן לשתוק, אני לא רוצה לתמוך בכל.
הוא לא יכול כבר לשתוק, כי אם מישהי בכיתה הייתה אומרת לו, אני מבקש שתקרא לי כך וכך, אז כחלק מעברת ההרצאה, הוא חייב לקרוא לה, מחויב על פי החוק הקנדי, לקרוא לה בכינוי גוף שהיא מבקשת. כלומר, היא כופה עליו את הדיבור כנגד האמונה שלו.
אבל הוא אמר שזה לא משנה, שזה בסדר. לא אומר שזאת
תהיה עבירה, שזה יהיה חוק, נכון. הוא אומר, אין לי בעיה, אין לי בעיה להיות מנומס, אין לי בעיה לכבד. יש לי בעיה שאם אני לא אכבד, זה יהיה עבירה פלילית.
אז תראה, זה מה שהתחלתי להגיד, מה שהתחלתי להגיד בהתחלה, שיש כאן קרב סכום אפס על ההגמוניה של הנורמטיביות, אז זה בדיוק זה, הם כדי לפרוץ לתוך הנורמטיביות שלנו, לתוך הסדר של העולם שלנו, מה שהם עשו זה הם ביקשו מאיתנו להרחיב. בואו תהיו יותר סובלניים, בואו תתחשבו יותר, תקבלו לתוך המעגל שלכם יותר, לתוך המסגרת שלכם, דברים שאתם לא, תאמינו בדברים שאתם לא יכולים, לא רוצים להם בדרך כלל, בדרך פסיב אגרסיב, או הם נורא מסכנים, כל החיים רדפו אותם, עיקרו אותם, זה לא משנה איזה קבוצה. אבל אז שאנחנו הכנסנו אותם לתוך המוסדות שלנו ונתנו להם כוח, זאת אומרת, הכנסנו אנשים שתומכים ברעיונות מאוד 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 קונטרוורסליים לתוך האקדמיה שלנו למשל, כל מה שהם עשו זה זרקו משם את כל אלה שהיו שם קודם. ובמהפכה מתקדמת, למשל בפמיניזם, כל שנתיים הם זורקים את הפמיניסטית הרדיקלית הקודמת, והם עוד יותר רדיקליים. וזה סדר. זאת אומרת, בהתחלה התבקשנו לשתוק. זאת אומרת, אל תמחו על דברים שלא מוצאים לכם ביניכם. זה היה תהליך הפירוק והרחבה. עכשיו שהם עשו אותו כבר, עכשיו אנחנו בסדר טוטליטרי מטורף. אסור להגיד שאתה לא מסכים עם מצד הגאווה, אסור. זה לא אפילו שזה אסור. מי שמע על זה? ראיתי את המודעות שנגד אותו רוני מרום שהעז להגיד שהוא לא מתחבר למצד הגאווה. אז הם כבר לא כתבו עליו משהו רע, הם רק ציטטו אותו. כי לא צריך להסביר כמה הוא מפלצת, נכון? זה ברור, הוא מתנגד למצד הגאווה. לא צריך גם להוסיף, הוא הומופוב. לא צריך להגיד את זה. זה פשוט, כל מי שזה פנה אליו, ברור שהוא מפלצת לא לגיטימית, וצריך להדביר. זה סדר, זה כבר לא פירוק. אנחנו לא נמצאים בפוסט-מודרניזם יותר. אנחנו כבר בשלב הטוטליטרי של צפון קוריאה.
הקטע הכי יפה, הקטע שאני הכי אהבתי בספר, נמצא לנו בפרק 6, ובו הוא נותן סיכום של כל הספרים של ניטשה בממש כמה פסקאות שהן פשוט שוות זהב. והוא אומר שניטשה רצה לברוא איזשהו על אדם שממציא את הערכים שלו בעצמו. ואני נתקלתי בתופעה הזאת של אנשים שמתיימרים לברוא ערכים בעצמם ולהחליט בדיוק את המעשה הנכון בכל דבר ודבר, מין הלכה אישית כזאת, אבל על בסיס עצמי, במכינות אתם צבאיות. שהלכתי לשם ודיברתי איתם, וכאילו הם מאוד מתיימרים שכל אחד מהם יש לו איזה עולם ערכי מאוד ברור משל עצמו, אבל למתבונן מהצד, הם פשוט כולם נראים אותו דבר, ודומים אחד לשני בצורה מפחידה, וקצת דיברתי נגד חינוך פוסט-מודרני, וככה בעד עיון עמוק בספרי מופת ומאמץ ולמידה ממורה ולמידה מהמסורת שלנו, מסורת אחרת, לא משנה. העיקר שיש משהו קצת מעליך שיש לך יראה ממנו וכבוד אליו, וההתנגדות הייתה...
תן דוגמה, מה התנגדו?
מה פתאום? שאני אלמד מאיזה משהו? אני המקור הידע, אני ממני הכל נובע. עכשיו...
אוקיי, זה מה שקרה לחילוניות, כי זאת כי מה שניטשה אמר, ניטשה לא היה היחידי שטען שהאדם הוא לא המציא את העל אדם, הוא ייחל לו, והוא לא ידע איך מה צורה תהיה לו. אבל ניטשה נגע בנקודה הזאת שמאז שהרגנו את אלוהים, אז אין שום דבר שמתקף את הערך שלנו. ואז ניטשה אמר, אוי ואבוי, זה יהיה תלוי בנו, אנחנו נצטרך לתקף את הערך של עצמנו. איך זה יהיה? הוא לא ידע. אבל הוא ניבא גם את הנאציזם וגם את הסטליניזם. אבל, שכחתי מה רציתי.
לא משנה, אז אני אמשיך אותך. הביקורת של פיטרסון על הנקודה הזאת היא הדבר הבא. הוא אומר, יתר על כן, אין כל עדות לכך שקיימת בנו הגאונות הנדרשת לבריאה עצמית יש מאין. זאת אומרת, יכול להיות שבאיזה מכינה יש איזה אחד, שניים שבאמת מספיק חכמים בשביל באמת לברוא לעצמם ערכים, אבל מה יהיה על כל היתר?
נזכרתי מה רציתי להגיד, ואני אגיד לך.
וגם יש חלק עם הפרעות קשב וריכוז כמובן. איך הם ימצאו לעצמם עולם ערכים סדור?
לא, 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 אוקיי.
ללא סתירות וללא...
רגע, שנייה, שאומר רעד.
אני אגיד להטריל בלי להגיב. במיוחד כשמחשיבים את ניסיוננו המוגבל להחריד, את הטיות תפיסותינו ואת משך חיינו הקצר. הרבה מאיתנו מבטיחים, כן, בערכים שלי זה לעשות ספורט 3 פעמים בשבוע. וחזיק מים.
אוקיי, okay, אוקיי, okay. יש כאן קצת חוסר הבנה. קודם כל, הכוונה היא לא שאני אברה את, את הערכים שלי, אלא האדם. זאת אומרת, זה לא... הרעיון הוא שהאדם מצטרך לברוא לעצמו עולם ערכים משלו, ורצוי שלא כל אדם יברא את, עולם הערכים שלו בעצמו, כי אז לא יהיה קשר, כי הערכים זה מה שמחבר אותנו. וצריך לדבר אחר כך, נשאל מה זה ערכים.
אולי ניטשה חשב שרק אנשים מיוחדים יוכלו לברוא לעצמם ערכים.
לא.
אבל הפוסט-מודרנה ששוותה בינינו, גורמת לזה שכל אחד מרגיש שהוא העל אדם שאמור לברוא לעצמו ערכים.
לא, ניטשה אמר שאין שום סיכוי שהאדם יצליח לברוא לעצמו ערכים. בגלל זה, כאילו, הדבר היחידי שיושיע את האנושות, זה אם יקום משהו שניטשה עצמו לא היה יכול לדמיין, שיהיה לו משום מה, בלי שום סיבה נראית לעין, את היכולות האלה. זה העל אדם. עכשיו, אם אתם רוצים להבין, לנסות להבין על מה ניטשה פחות או יותר חשב, תקראו את אין רנד, כאילו ניטשה לא יזלו לדמיין אותו, אין רנד ניסתה לדמיין אותו. אז יצא קצת ניסיון הרואי. אבל הבעיה, מה שקרה לנו החילונים, זאת אחת הבעיות, אנחנו באמת היינו כל כך יהירים, שבאמת חשבנו, תודה רבה, שבאמת חשבנו שכל אחד מאיתנו הוא חופשי, עצמאי, זה גם מתבטא בילדים, זאת אומרת, אנחנו לא נחנך את הילדים, אנחנו ניתן להם להיות מה שהם. אבל יש כאן קאץ', כשאתה קובע לעצמך את הערכים של עצמך, לא רק זה שאתה לא באמת עושה אותם, אתה נסוג לערכים הכי פרימיטיביים שהמציאו אותם כבר לפני 5,000 שנה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לברוא את כל הידע האנושי, אפילו בחברות הפרימיטיביות ביותר. התפיסה שלנו לברוא את הערכים שלנו היא פשוט מזערית. עכשיו, מה אנחנו עושים? אם אנחנו באמת מאמינים שאנחנו בוראים את הערכים שלנו, אנחנו חיים לפי ערכים מוכתבים מראש, אנחנו פשוט לא מודים בהם, לא שמים לב, או בורים מכדי לדעת אותם וכתפנו אותם מהאוויר. זה בדיוק כמו שאני אומרת, שאם אתם לא תחנכו את הילדים לאהבת מולדת, ותחדירו להם שהאחר זה הם, ככה שלא יהיה להם זהות, הם לא יהיו איזה משהם יצורים אוניברסליים שמקבלים את כל אדם, כל אדם באשר הוא. לא, הם יגרפו לגזענות הכי בסיסית שיש. בגלל שאין דבר כזה בלי זהות, אתה צריך לבדל את עצמך, אתה לא יכול לחיות בלי זהות. ולכן אם אתה לא, אתה רוצה שהוא יהיה עד כדי כך לא גזעני, שאפילו לא תשים לב להבדל ביניך לבין בין כל לאום אחר, כולל לאום אויב, ששם לב מצוין שאתה הלאום השני ואתה אויב שלו, אז אם תעשה את זה, אם נגיד תצליח לייצר יצור אומלל שכזה, אף אחד לא יכול להתקיים ללא זהות, אז אם זאת לא תהיה הזהות הגדולה, המורחבת, עם מלאת הערכים, של נגיד של המדינה, של מדינת ישראל או של היהדות, אז איך הוא יגבש בכל זאת את הזהות שלו, על סמך הסממן הפרימיטיבי שהילד עצמו יצליח להגדיר לעצמו כזהות?
אז בהמשך הפרק, פיטרסון מציע לנו עוד הצעה טובה, והיא... לשמור על קשר עם אנשים שמאוד שונים מאיתנו מבחינה אידיאולוגית ושמאוד מקשים עלינו ומבררים את האידיאולוגיה שלנו. והוא אומר ככה, כשבמפת העולם שלכם יש רק שטחים, סליחה, כשבמפת העולם שלכם יש שטחים לא ממופים, תתפסו לא מוכנים כשהם יתממשו במציאות. הדרך היחידה לשמר את היתרון שבפשטות בלי ליפול קורבן לעיוורון המלווה אותה, היא שימור תמידי של דיאלוג כן עם אנשים שונים מכם. וזה משהו שכאילו לא נראה... בתור אנשים מהימין, שאנחנו כל הזמן נפגשים עם אנשים שונים מאיתנו, כי כל הזמן בתקשורת, וחברים מהעבר, או חברים בכלל, או אנשים מהעבודה. אבל הרבה פעמים אולי אומרים לנו לא לשתוק, וכן לדבר איתם באופן כנה, וגם אם הם יפסלו אותנו, לא לוותר על הדיאלוג הזה.
נו ו... אוקיי.
כל הזאת של פיטרסון, נו ו... הן עצות פשוטות שמי שהתחנך בצורה נורמלית קיבל אותן.
אז קודם כל, פיטרסון מחלק את העולם, אנחנו נקרא לזה שמאל ימין, כי זה מספיק טוב. את המחנה השמאל ימין לימין לא לגיטימי, ימין כן לגיטימי, השמאל לגיטימי וימין לא, ושמאל לא לגיטימי. והוא נותן בהם סימנים, לא משנה. בתכלס, כל הטווח של הלגיטימי, הימין ושמאל, זה רק ימין. השמאל בעצם נשאר בחוץ, אני לא יודעת אם זה טעות שלו, תמימות שלו, או מניפולציה שלו. מה שרציתי להגיד יש כאן משהו, פיטרסון אומר, עושה משהו מאוד עמוק, ואתה הזכרת את זה במפת, המפה של החיים שלכם. עכשיו ברשותך אני אסביר מה זה המפה הזאת. הטענה שלו, הוא חוצב מתוך המיתולוגיה, ומתקף את זה במדעי החיים, בכל מדעי החיים, הוא מתקף את זה מאוד מעניין. אני משאירה לכם לקרוא את איך הוא מסביר את זה. אני אתן לכם רק את המסקנה. הוא מחלק כל החוויה האנושית בכללותה לשבעה סטריאוטיפים. גברים זה האב הטוב והמטיב, זאת אומרת המלך הטוב והמטיב, והטירן, זוג. נשים, האם הטובה והמטיבה, הפייה הטובה, הקוסמת הטובה, והמחשפה הרעה, האם החורגת.
גרימלדה, קואלה דוויל, לידי טרמיין.
והוא מראה באמת איך זה מופיע, זאת אומרת, הסטריאוטיפים האלה חוזרים ומופיעים שוב ושוב ושוב. ואז יש עוד שני... מה? קואלה
לא כולל הסרט החדש.
היא לא בסרט החדש?
עכשיו היא טובה?
מלכת הלבבות.
זאת אומרת, עכשיו הכלבים הם שייכים לפטריארכיה, ומדכאים את קרואלה דוויל.
מעניין הסרט הזה?
ראיתם כמה נקודות שחורות יש להם?
אוקיי, אז מה...
אז רגע, אז יש אז זאת המפה. שנייה, זאת המפה. ובנוסף יש כאוס וסדר, וכאוס מופיע עוד פעם כאילו מעל. בסדר, הוא עושה מפה אפיסטימולוגית קנטיאנית, שכמו שאצל קאנט יש את החלל וזמן, ואז את 12 קטגוריות, פיטרסון בכלל טוען שהחיים הם סיפור. אנחנו חווים את החיים תמיד כסיפור. זה מעניין, פשוט תקראו. ואז יש לנו שישה סטריאוטיפים, הטבע הטוב והמטיב שממנו אנחנו מוצאים, והטבע הזה שהורג אותנו. וכאוס שהוא בעצם הכל נובע ממנו. זאת מפת העולם, זאת מפת העולם השלמה. עכשיו, מה הוא טוען? הטעיה הפוליטית שלנו, שהיא תפיסה חברתית והיא גם נובעת מאיזשהו סוג של טמפרמנט, יש אנשים יותר שמרנים בטמפרמנט שלהם, ויש אנשים יותר יצירתיים. עכשיו, כאן אני לא יודעת איפה להגדיר את עצמי, כי אני הבן אדם הכי מרדן, והכי שחי הכי טוב רק בכאוס ובאי ודאות, אני לא מתאימה להיות שמרנית. אבל כרגע אני אומרת שהשמרנות יותר צודקת מכל מה שיש כאן. בגלל זה אני לא שמרנית, אבל זאת מפת העולם. זאת מפת העולם השלמה. מה הוא טוען? כל צד רואה רק את הצד, זאת אומרת, הצד השמאל רואה רק את הצד של הטבע שהוא טוב ומטיב, שבני אדם הם סרטן על גביו, וצריך כאילו להשמיד את בני אדם, וזה באמת ככה. הם באמת, עד כדי כך, אנטי-אומנים. ובנשים הוא רואה רק את הפייה הטובה והמטיבה, ועוד יותר הקורבן, של הצד הזה של הגבר, שהוא הרודן האכזר. עכשיו, הצד השני של השמרנות נוטה יותר לראות את הסדר החברתי בתור, כאילו נשלט על ידי המלך הטוב והמטיב, ותופס את הטבע יותר בתור משהו שצריך להדביר אותו, דרך אגב, אלתרמן. כאילו, אנחנו באים מהנאורות. אתם לא תאמינו, עד כמה אפילו דוברים של השמאל מדברים על הטבע בתור משהו שצריך להדביר אותו. בגלל שעד ממש לא מזמן, אפילו מרקוזה. מרקוזה מדבר על לכבוש את הטבע ולהדביר אותו, למה? כי עד לא מזמן, כאילו, הטבע חיסל אותנו, הטבע רצח אותנו. אז גיבשנו אנרגיות ובנינו הגנה מפני הטבע. עכשיו פתאום הטבע מסכן קורבן שלנו. אז מה שפיטרסון טוען זה, למה צריך לדבר, למה אני צריכה לדבר איתך ואיתה ועם שמאלנים? כי כל אחד נוטה לראות רק חלק מהמפה, וביחד אנחנו נמפה את הכל. אבל לא ייתכן שפיטרסון לא יודע שעם הזומבים מהם אי אפשר כבר לדבר, כי הם באמת מאמינים שהכל כוח, ואז הם מפעילים כוח, אין שם שיח יותר. הוא יודע את זה טוב מאוד, הוא היה קורבן של זה. אז הוא משחק קצת על הקטע הזה שכאילו אני חצי ימין, חצי שמאל. בולשיט.
אולי הוא באמת ליברל, כמו ג'ון סטיוארט מיל, אולי הוא מניח שלא כולם כאלה אידיאולוגים שכותבים ספרים ופרופסורים באקדמיה, אלא יש סתם אנשים.
אז זה בימין. באמת, כאילו, אתה מדבר גם עם סתם אנשים. אתה רואה שהחברים שלך, אם יש לך חברים בשמאלי, אני באתי מהשמאל, אז היו לי חברים בשמאל. אני לא יכולה לדבר איתם, שונאים אותי.
גלי, אבל את מדברת קיצוני. בוא נדע על זה.
הגיע הזמן לדבר קיצוני קצת, כן? תדברו קצת קיצוני.
אפשר לנצותו מסר שעובר מסך.
אוקיי.
מה?
כולכם יודעים שקרוב לוודאי אי אפשר לדבר עם הזומבים המטומטמים של השמאל. סייגתי קצת, כאילו לא בביטחון.
פשוט בלי מילה תואר וזה עובר. בוא נעבור לפרק 12. אנחנו בכלל ה-12 לחיים. הוא אומר לנו, הכירו טובה למרות הסבל. ולמה הוא בעצם מתכוון? הוא מתכוון לזה שכשאנחנו כן מודעים לעולם ולכמה שהוא בעייתי, יש לנו נטייה פשוט להגיד, אוקיי, אז זה לא שווה את זה. לקחת את האקדח, לראות כדור בראש, ואולי אפילו לחסל איזה כמה תיכונים כמו בקולומביין שאותם נערים ממורמרים רצחו. אבל הוא אומר לנו, אפילו שיש סבל, החיים האלה נועדו לחיות אותם ולא להרוס את כל הקיים. למה? בלי אלוהים.
קודם כל, יש לו אלוהים.
אבל הוא מנסה לתרגם את כל השיח הדתי הזה למשהו מתקבל כזה.
זה מצחיק, הוא איכשהו מכניס את הטרנסידנציה לתוך האימננציה, והוא מצליח. בוא נגיד ככה, אם פיטרסון לא היה מצליח לעשות את זה, אני לא הייתי מדברת איתך, כי אני לא הייתי חברה של דוסים. הוא פתח לי את המוח בקטע הזה. עכשיו, מה פיטרסון אומר? יש שלושה רעות חולות של התפיסה. זה מרמה, עוינות, ותמיד אני לא זוכר את השלישי, ואולי זה פרוידיאני. אבל
מרירות?
מרירות זה עוינות. אני מדי פעם תרגמתי את זה ככה וככה, כי קורה לנו משהו, דרך אגב, קראתי בדיוק את המקבילה של זה אצל הרב חגי לונגין?
לונדין.
אוקיי, והוא נתן לי את ההסבר, באמת נחמד, אז אולי אני אציג את שניהם. מה שהוא אומר זה ככה, אנחנו ברוב הפעמים, כמו עזרא, איפה עזרא? היום עשית לי את זה. ברוב הפעמים, קורה לנו משהו רע, אנחנו אומרים לעצמנו, למה הכל קורה לי? למה זה דווקא קרה לי? אז היום דווקא קרה לך. עכשיו, כשקורה משהו מזעזע, אז אנחנו עוד יותר, אנחנו כועסים, אנחנו אומרים, אלוהים, כאילו, מה אני עשיתי שאני דווקא חליתי במחלה הזאת? אז בתור התחלה פיטרסון אומר, כאילו, למה זה מגיע לי? אז פיטרסון אומר, קודם כל, תגידו, אתם חושבים שזה מגיע למישהו אחר? אולי לשכן? כאילו, זה מגיע למישהו? אולי למישהו שאתם לא מכיר? הרי קיימות מחלות בעולם, סרטן קיים, אנחנו יודעים. אז הוא בסדר לכם כל הזה שזה לא קורה לכם, אבל משהו מיוחד, כאילו היקום, יש משהו מיוחד, יהירות. יש משהו מיוחד ביקום, יהירות. יש משהו מיוחד ביקום שקבע, שעשה איתך חוזה, שאנשים יכולים למות מסרטן אבל לא אתה. אז קודם כל תרד קצת מהיהירות הזאת, של לחשוב שאם קרה לך משהו רע, אז זה איכשהו היקום יזדעק להתנקם בך באופן אישי מתוך רוע הלב של היקום.
דרך אגב, זאת תלדותיות להרגיש את ההרגשה הזאת.
כולנו מרגישים את זה ככה. כולנו מרגישים, כולנו.
במידה שלא אחרת, אבל
חוץ מדתי.
ככל שאתה יותר בוגר, אתה מבין ש
אתה לא מרכז העולם.
Shit happens, זה לא קורה רק לך.
אבל אז, ואז מה שקורה, כאילו, אם אתה עולה על הגל הזה, יש לנו נטייה תמיד, כאילו, לחשוב שאיכשהו אנחנו מרכז היקום. אנשים שוכחים את זה. אני שמה לב גם אנשים אינטליגנטים מאוד, לא שטופי מוח, ממש ממש מתקשים להבחין בין העובדה הם חושבים משהו, שזו הדעה שלהם, לבין העובדה, לבין המחשבה שזה האמת ושכולם צריכים לחשוב ככה. ואנחנו עובדים על זה הרבה בפורום קפה שפירה, כי זה נורא טריקי, כאילו, אני מתווכחת עם אנשים, נניח הוויכוחים הם לא אידיאולוגיים, הוויכוחים הוא צריך להעיף את הבן אדם הזה, הוא לא לגיטימי. עכשיו, אני לא נכנס לוויכוחים האלה כי אני לא גננת, אבל אני נסחפת לפעמים. אז אני שואל, מה לא לגיטימי? הוא אמר ככה וככה. אז עכשיו, אם אני עשה את הטעות האיומה, ואני אומרת, אוקיי, זה לא כזה נורא, שלק, מה זה לא כזה נורא? וזה, ואז אני מקבלת את כל הדעות, למה זה כאילו, במיוחד אם זה מישהו שפגע בו אישית, אם זה אלבון. ואז אני מנסה להגיד, אני לא יכולה להעיף כל אחד על דעה. בוודאי שלא. לא צריך להעיף על דעה. אבל אחד שחושב ככה, אין לו מקום פה. ואז אני אומרת להם, אבל נכון, אבל כל בן אדם, כל חבר, חושב את זה על חבר אחר. זאת אומרת, הוא חושב את זה עליך. אבל כן, אבל את שמה לב מה הוא אומר? וכאן, כאילו, אתה באמת לא מבין...
פה בפורום...
מה?
משהו שאנחנו לא יודעים עליו? עובדת סוציאלית, משהו?
אני גננת, עובדת סוציאלית, אני זאת שמנקה פה, אני הכל, כאילו, ואני גם המחשפה הרעה וגם הפריעה הטובה. אז תיזהר ליפול בצד הטוב שלי.
אני חמוש.
חמוש זה טוב.
חמוש זה נחמד.
חמוש זה, אני לא צוחקת, זה מצוין. בגלל שאנשים יכולים להיות מאוד מאוד רעים, גם אני, גם אתם, וכשנותנים להם קצת לגיטימציה להיות רעים, הם רעים עד אין קץ. אז תהיה חמוש, צריך להיזהר מבני אדם. זה גם מה שפיטרסון אומר. קודם כל, כדי שיהיה לכם קצת כבוד אל עצמכם, תכירו בזה שיש לכם, יש בכם רוע, יש בכם צל, יש בכם יכולת עצומה להזיק. אל תחשבו על עצמכם כאילו שאתם לא יכולים להזיק בכלל. כי לפעמים כן צריך להזיק. אנחנו גדלנו בחברה נורמטיבית, ולא חוץ מבצבא, לא הצלחנו, תודה לאל, להגיע, לברר עד איזה קצה אנחנו יכולים להיות מפלצות. אבל תדעו לכם שאנחנו יכולים להיות מפלצות, כולנו. ואנחנו רואים את האנשים סביבנו, חלק מהחברים שלי הפכו ממש למפלצות. בשם הטוב, ההכלה והסובלנות כמובן. אבל אם אתם תחשבו על עצמכם כמי שלא יכול להזיק, אז קודם כל זה לא נכון. ושאם תיכנסו לתוך הנרטיב הזה ותפנימו אותו, אז אתם לא שווים כלום. אתם לא אנשים מוסריים, אתם לא אנשים נורמטיביים, אתם לא אנשים טובים. אתם סתם. ואפשר להיפטר מכם ואף אחד לא צריך אתכם. אז קודם כל תתחברו לרעיון שבעת צורך אתם יכולים להיות מאוד 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 רעים. אנחנו עושים את זה קצת, שאנחנו לוקחים למשל את הילדים שלנו בגיל 7 ימים לחיסון. וזה הקצה שאנחנו מסוגלים להיות רעים, להרשות לבן אדם זר לדקור את התינוק שלנו. אבל...
אני ברמל להנחתה. מה? שנסיים עם הנאצים.
בוא נסיים עם הנאצים עד סופם. כאילו, לדעתי הם חוזרים.
אפשר לקרוא?
כן.
המודעות לקיומם של סבל ורוע מולידה מרירות, ואני מאמין כי אם רבים יאמצו את הגישה האנטי-נטליסטית, המרירות הזו אך תלך ותגבר, זה בלתי נמנע. לא יעבור זמן רב, כך אני מאמין, ואותו דחף שלא להתרבות יהפוך במידה רבה לדחף להשמיד חיים שקיימים כבר, המתת חסד לאלו שחיים כביכול איומים מכדי לסתם. בשמה של אותה חמלה, אלו אותם רעיונות שצצו בתחילת השלטון הנאצי למשל, שבו אלו שהוחלט שחיים מומללים מכדי להצדיק את קיומם, זכו למתת של חסד מוסרי ואומתו. עד לאן מוביל קו המחשבה הזה? ואיכן הוא אמור לעצר? לאיזו דרגה של זקנה, פיגור שכלי, נכות, אומללות, היעדר פוריות לתרומה, לחברה, גזע לא נכון, או צד פוליטי לא נכון, יצטרכו בני אדם להגיע כדי שלהשמיד אותם יחשב צו מוסרי? יש לך איזה...
אוקיי, שוב, נדבר על...
ברור להשמדת אנשים?
אנטי-נטליסטים, מישהו שמע את הביטוי הזה?
כוונה להפריות?
הלוואי.
ההורות?
נגד ילדים,
אבל... יש תנועות בעולם שגורסות שהדבר הכי לא מוסרי בעולם זה להביא ילד לעולם הנורא הזה.
דרך אגב, אני אגלה לכם סוד קטן, אחד המרואיינים של המשמעות הוא כזה.
זה לא כתוב
בהמלצה,
כתוב עדיף לא להיוולד, אבל אם כבר נולדת, תאכל אותה. לא להביא ילדים לעולם, זה לא להיוולד.
לא, כאילו, כל הרבה מאוד...
בוא ניתן לגלי לשתה...
הרבה מאוד פילוסופים, בעצם רוב הפילוסופים של המערב גרסו שהחיים הם סבל. פיטרסון טוען שכל הדתות גורסות ככה, וניטשה וגם פרויד לדעתי, ועוד רשימה מאוד מפוארת אמרו שבאמת עדיף לא להיוולד. אבל אף אחד לא אמר שעדיף לא להוליד. זאת אומרת, אתה עוד תיקח את האחריות. עכשיו, הטענה של האנטי-נטליסטים, ולמה הם חשובים כאן? בגלל שהם על רצף. ואנחנו עכשיו רואים... אני אגיד משהו... אני אחזור לרצף, אבל לפני זה אני אעיר משהו. זה הכשל החילוני שהתחיל לפני 300 שנה, שהיה לו פיק נהדר והגיע לאן שהגיע בהכרח. ברגע שאנחנו מתקפים את הערך של עצמנו והאחריות היא רק עלינו, אז בהתחלה אנחנו ניזונים על הערכים המסורתיים. זאת אומרת, אנחנו לוקחים בתור מובן מאליו שהציווי העיקרי של האדם זה פרו, ורבו וישרדו. וזה מחזיק, זה יחזיק נגיד 200 שנה. יחזיק יפה 200 שנה. אבל אז מתבקש שאם אנחנו מתקפים את הערך שלנו, אז בואו נתחיל להרוג פרות קדושות, כאילו אולי אנחנו דפוסים יותר מדי עמוק בפרדיגמות שקשורות לעבר, שאת העבר אנחנו פסלנו מכיוון שהוא התווה לנו דרך ועכשיו אנחנו ממציאים אותה מחדש. ואז הגענו לשאלת ערך החיים לכשעצמו. וברגע שעולה שאלה, אז יש דיון ויש תשובות, והתשובות הן לא תמיד התשובות שהיו קודם. עכשיו, לדעתי ולתפיסתי ומה שאני רוצה להציע, את השאלה הזאת, כמו עוד כמה שאלות, אסור לשאול בכלל, הן לא פתוחות בכלל לדיון. אבל זה סיפור אחר. כאילו, יש שאלות כמו שפינקנשטיין אמר, יש שאלות שפשוט צריך לשתוק אותן. הוא לא התכוון לשאלות האלה, אבל כן, יש שאלות שהשכל שלנו בהכרח לא יכול לאבד את התשובה הנכונה להם. אז למה להיוולד והאם להיוולד? זאת אחת השאלות. אבל עברנו את זה, כאילו, קמי, אלבר קמי, הגיע לשאול את השאלה הפילוסופית הכי גדולה, זה למה לא להתאבד, ועל זה הרב ראובן פיינמן מאוד לא אהב אותו, אבל זו שאלה רלוונטית, כי דווקא מבחינת קמי, כבר שאלת השאלה הזאת, אבל הספר של קמי, המיתוס של סיזיפוס, דווקא מסיים בנימה מאוד מאוד אופטימית. שהעובדה שהשאלה הפילוסופית היחידה, היא למה לא להתאבד, ואז הוא מראה שבעצם, מה שאנחנו עושים זה אנחנו מתקפים את החיים שלנו כל פעם מחדש. זאת אומרת, בזה שאנחנו לא מתאבדים, זה לא שסתם נולדנו ולא הייתה לנו ברירה וזהו, אלא מזה שאנחנו לא מתאבדים, אנחנו מראים שלחיים שלנו יש ערך לא משנה מה. עכשיו, לחיים שלנו יש ערך שאנחנו לא יכולים לנמק אותו. זאת אומרת, משום מה אנחנו רוצים לחיות, והסיבה הזאת היא נמצאת כל כך, בכל כך הרבה רבדים וחלקם כל כך עמוקים שזה לא יכולה להיות בחירה רציונלית. הבחירה הרציונלית זה, מה שמודעת לנו המודע הוא קטן, הוא קצה קצהו של זה, אנחנו לא יכולים לדעת. ואנחנו עובדה, רובנו באמת כל יום בוחרים לא להתאבד. סימן של החיים כן יש ערך, זה משהו, מה שפיטרסון אומר. ופיטרסון נותן דוגמה איך אתם יודעים של החיים יש ערך. למשל, מישהו נפטר לכם, מישהו קרוב, ויכול להיות שהמישהו הקרוב הזה גם הייתם ביחסים גרועים איתו, ויכול להיות אפילו שבמקרה הרבה מקרים של נישואים גרועים, אז אתה קצת מתפללים שהוא ימות. פיטרסון לא מפחד להגיד דברים כאלה, אבל מה הוא אומר? באיזשהו שלב עובר שנתיים, ופתאום בבת אחת זה תוקף אותך האובדן, העצב, ולא עוזב, וזה לא עוזב, אולי לא יעזוב לעולם. והעצב הזה הוא הוכחה שלא משנה מה אנחנו חשבנו, ומה חשבנו שהרגשנו, ומה חשבנו שידענו, העצב מוכיח שלאדם הזה היה ערך, החיים שלו היה להם ערך לא רק של עצמו, אלא אפילו בשבילנו, שאנחנו חשבנו שאנחנו שונאים אותו. זו הוכחה יפה. אבל באופן כללי לא צריך להוכיח, זאת אומרת, צריך להבין שלחיים יש ערך, זה הרבה הרבה מעל הראש שלנו, זה כמו כאילו לפני שאתם הולכים לשנות את הכלכלה העולמית, סדרו את החדר. זה לא שאלה שאדם יכול לענות עליה בתשובה שתהיה רלוונטית באופן לא מגוחך. אבל מה שיש לנו זה כאן רצף. שאלנו את השאלה, יש כאלה שעונים, האם כדאי, האם צריך להוליד? לא, בשים פני ואופן לא, זה לא מוסרי. והמחשבה שיש חיים שהם לא ראויים, באמת יכולה להתדרדר על הדאוגניה, המתת חסד של אנשים שהחיים שלהם לא מספיק שווים, ויריבים פוליטיים. אבל על הרצף הזה יש עוד דברים, אנחנו רואים את שנאת האנושות. כל קטע אקלים, שהיא כולה שקר אחד מוחלט, מגוחך, נוגדת את העובדות שלהם עצמם, זאת אומרת, הם פרשנות על העובדות שלהם עצמם, פרשנות הפוכה, שכל כולה תופסת את האדם, והם אומרים את זה, האדם הוא סרטן על פני היקום, זאת אומרת, צריך להציל את הטבע מפני האנושות. והרצף הזה זה הפמיניזם, שהוא לא שונא את האנושות, הוא שונא רק חצי ממנה. ומדברים על זה, גברים לגז, צריך לצמצם את אוכלוסיית הגברים 10%. זה חלק משנאת האנושות. ועל האטביזם וכל הסיפור הזה של עידוד אנשים להפוך לטרנסג'נדרים, זאת אומרת, לעקר את עצמם, את הילדים שלנו, לפני שעוד יודעים מה הם מפסידים במין, משכנעים אותם לעקר את עצמם, מתוך תפיסה נטליסטית, בין היתר, שאומרת ש... כמה שפחות להתרבות יותר טוב. ותפיסות של אוכלוסייה של האום שחושבות שחוזרות לרעיון של מלטוס, כאילו שצריך, יש יותר מדי אנשים ואנחנו עוד מעט נדלל את כל את כל המשאבים של כדור הארץ. תנו לי כל תיאוריה שנחשבת היום כאילו לשמאל, אני אראה לכם איך היא מחברת על הרצף של אנטי נטליזם, של אנטי הומניזם ושל שנאת האדם.
זה של הפלות בארצות הברית.
הפלות?
היום בארצות הברית יש לי פה מפה, יש לי פה מפה שבאיזה מדינות מתוך ה-50, עד איזה שבוע אפשר לעשות הפלה. בווירג'יניה למשל אפשר בחדר הלידה, תוך כדי צירים, להחליט שלא רוצים את התינוק, וצריכים לקטול אותו. זה חוק כזה.
בווירג'יניה, הם היו צריכים להישאר וירג'יניות. אבל העניין הוא... כן, עכשיו, איך הם מתרצים את זה? איך הם מתרצים את זה? הרי זכותה של אישה על גופה?
הרצון של האמא, הרצון שלה להחליט אם היא יכולה לגדל את התינוק, עולה על הזכות שלו לחיים.
עכשיו תראו איפה באיזה עולם אנחנו חיים. תקשיבו לי טוב. רצח...
זה הלקטן הדוש. זה בטח
הכתותר. כן. רצח תינוקות. היום במדינת ישראל, אישה, אם היא רוצחת את התינוק שלה עד גיל שנה, אז כאילו לא מתייחסים אליה כאילו רוצחת, אלא היא מקבלת עונש מופחת. זאת אומרת, בנות, יש לכם כאילו, אתם לא צריכים לבחור אם להיכנס להיריון. את מספיק כאילו הריון, לידה, ויש לכם זמן שנה להתחרט. רצח, תינוקות, עיקור ילדים, הכנסה, הם נכנסים היום לבתי הספר גם שלנו, בארצות הברית, זה כבר נורמה, בקנדה ובאוסטרליה, נכנסים לבתי ספר ולגנים, קודם כל מדברים עם הילדים הקטנים על מין בכלל. כאילו, הילדים עוד לא...
אין להם שום דבר עם זה.
אין להם שום דבר עם מין רגיל, הם לא יודעים מה, אז ישר מביאים להם טרנסג'נדר, ותראו איזה יופי, הוא עושה את זה עם בן. זה לא אחר, זה הנורמה. זאת אומרת, מתי זה אחר? מה זה אחר? זה שהוא כל כך שונה ממני, שרק לקח לי זמן עד איזשהו, לקח לי זמן לגלות שיש אנשים כמוהו. זה כמו שהייתי בדואר, ונכנסתי אליו עם הקסדה ביד. הייתה שם ילדה בת 5. אז היא אומרת לאמא שלה, האיש הזה נוסע על אופנוע? אז אמא שלה אומרת לה, זה אישה חמודה שלי. אבל הילדה חשבה שרק בנים נוסעים על אופנוע. אז היא הייתה ממש בזה, היא אומרת לי, אבל האיש הזה יש קסדה. כן, כי יש לה אופנוע. אז האיש הזה רוכב על אופנוע ככה, היא לא הצליחה להבין. זה אחר. כאילו, זה היה הרגע שבו ילדה בת 5 הבינה שגם בנות יכולות לרכב על אופנוע, אוקיי? זה פרדיגמטי. עכשיו, מה זה אחר? אם בפעם הראשונה שאני התוודעתי, נגיד בגיל 5 או בגיל 9 אפילו, לנושא המיניות, אני קודם כל הכרתי את זה על פי טרנסג'נדיות, הומוסקסואליות, בדור הבא, האתרוסקסואל הוא יהיה אחר, לא משנה מה תהיה הנטייה. זאת אומרת, גם אם הנטייה תישאר הטרוסקסואליות, בוודאי שאתה תהיה מחוץ לנורמה, כי זה דור שלם שגדל על זה, שהדבר הראשון שהוא הכיר, זה את ההפך מהנורמה. יום אחד הוא יגלה שאבא ואמא, כאילו, אבא ואמא שייכים לאיזה זן מוזר וסוטה, שיצרו ילדים בעצמם. עכשיו גם לא צריך את זה, כי עוד מעט ייצרו ילדים במעבדה, ואז תקראו באמת את הספר חופשי זה של חיים נבון, הוא כל כך חוזה את זה, כל כך יפה, שאתה יודע, כן, כן, זה בדיוק לאן שזה הולך, זה האמת.
תודה רבה.
אז יצאנו מנאצים.
עשינו את פרק 10?
מה?
לא.
לא, לא, תעזבו את פרק 10.
עשינו איזה 7 פרקים.
המילה עשינו כאן עושה לי טריגר מפרק 10.
זה כבר בגללך.
אוקיי, חברים, אף פעם אל תלכו לי, אל תבחרו בפסיכולוג קנדי בוק לייעץ לכם על מיניות. זה נורא. אוקיי, אני אגיד משהו טוב על הפרק הזה. וזה יפה. ואתה התחלת להגיד את זה. מה שהוא אמר, זה, ואני הבנתי את זה, אני פתאום הבנתי את זה, זאת אומרת, יש לו איזה דרך לא להגיד, לא רק להגיד את הנכון, אלא להגיד את הנכון בצורה נורא פוקחת עיניים. והוא אמר את זה בהערת אגב. הוא אמר, תראו, אתם חייבים להתווכח על כל דבר במוסד הניסויים, כי הדבר הזה שאתם תזניחו אותו, הוא יהיה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בסופו של דבר הוא יהיה הגיהנום שלכם. אז אין ברירה, אתם צריכים להתווכח עליו. ואז הוא מהיר בהערת שוליים כזה, כבר נזהר, אז הוא אומר, בעבר שהיו תפקידים מסורתיים של לגבר ואישה, אז זה היה קצת יותר קל, כי בכל מקרה, כאילו גבר ידע מה הוא עושה, הגבר בבית ידע מה התפקיד שלו, והאישה ידע פחות או יותר מה התפקיד שלה. לא שלא היו מריבות, אבל זה היה, אבל היום אחרי שכבר התפתחנו מהתפיסה הזאת, ואז הוא מהיר בשקט, כאילו, או טעינו לצאת ממנה, הוא ממש אומר את זה בשקט. היום זוג מתחתן, וצריך כאילו מההתחלה ללמוד את כל מיליארד הדברים שצריך לעשות. מי רוחץ כלים, מתי רוחצים כלים, מי מסדר את המיטה, איך מסדרים את המיטה, מתי מסדרים את המיטה, באיזה ימים מסדרים את המיטה, איזה סדינים שמים, כל דבר זה ויכוח. כי פעם, אוקיי, הוא יצא לעבודה והביא פרנסה, והיא כאילו, לא, היא באה אליו, הביאה את הנעלי בית וחיכתה עם ארוחת הערב או עם ארוחת צהריים, עם המרק קמבל והסנדוויץ' של צלחת קטנה מדי.
באמת היא שבאת.
היא ממש כאילו פמיניסטית, לא בשלה לו היא. והיא ידעה שהיא ידעה מה היא צריכה לעשות, והוא ידע. אז כן, היו חיכוכים, היום יש חיכוכים על כל דבר. על כל דבר, כי זה לא רק מרחץ כלים. מרחץ כלים מתי? אני חזרתי עכשיו מעבודה, את ישבת כל הזמן על התחת, לא נכון, אני עבדתי על המחשב, את משווה בכלל, אני עובד בחום כל היום וזה, ואני באה בית, את רוצה גם שאני רחץ כלים, אבל מה אתה רוצה? אני רחצתי את הילדים, אז תעשה, כל יום זה אתגר חדש, זאת אומרת, אי אפשר אף פעם לגמור את המבריפות האלה. אז פתאום אתה חושב שכן, אני חיה בעולם הזה שאני לא יכולה כבר לקבל מסורתיות, בגלל שהיא היא צרה עליי, היא תגביל אותי, אבל אני חושבת, כן, אולי ההגבלה הזאת כאילו הייתה עושה ניסויים יותר טובים, ואולי כאילו אם לא הייתה לי ברירה, אני הייתי צריכה תמיד לרחוץ את הכלים, והוא היה זה שמקבל את האוטו יותר טוב, כי הוא זה שמפרנס, ואני רק מפתחת לעצמי קריירה כדי שיעניין אותי. אז אולי בסדר שאני אביא לו את הנעלי בית, ואז לא היינו מתווכחים כל כך, ואז היינו יכולים לפתח יותר את הזוגיות, את היצירתיות בתוך הזוגיות, יצירתיות אמיתית. לא לריב כל הזמן על אותם נושאים רק משתנים בכל רגע, אלא לפתח את זוגיות יותר עמוקה, לפתח יותר מקוריות, וזה הדבר שאני אומרת בשבח הקונפורמיסטיות. תעשו, אני חושבת עכשיו, תעשו הכל כדי להתאים לחברה, קחו את כל התבניות שהחברה נותנת לכם, קבלו אותם על עצמכם, ותמרדו רק במקום שבאמת חשוב לכם. במקום הזה שבאמת, כאילו כאן זה מהותי, אני רוצה לעשות את הדרכים שלי, את הדבר שלי בדרך שלי. לדעתי, זה גם התמהיל הטוב ביותר של השמרנות, וגם התמהיל הטוב יותר ליצירתיות. וזהו, תודה. תודה רבה. תודה רבה, תמיר, המראיין הטוב ביותר בעולם. דיברנו על ההוגה החכם ביותר בעולם.
פעם היינו צריכים את זה, אבל היום זה מיוחד. יש לנו הכרה. אנחנו נלחמנו בשעתו על הכרה. היום יש הכרה. כל מצוות הגאווה מיותר לחלוטין מנקודת ראות של אחד מיני. אבל בגלל את ההכרה שהם זכותים היו לקבל, כבר קיבלו לה.
אז רגע, באיזה מובן הוא הומו?
אבל הם לא, אבל הם לא קיבלו מהאדם האחרון שלא מסכים איתם, ולא צריך לתקוע אצבע בעין. אבל צריך לנסות בתהליך מתמיד לנסות לתקוע לו אצבע בעין עד שהיא תתקע.
לא, קודם כל
הוא טען שזה היום התרסה.
אז אבל אני אומר לך, אבל צריך לעשות טיפחה מסתברה. הם רוצים באמת לשכנע, אולי בצורה קצת אלימה וקצת שלא ניתן להימנע ממנה. אם אתה גר בתל אביב או אתה גר בירושלים באיזה רחוב מרכזי איפה שעובר המצעד, לשכנע גם את האדם האחרון שלא מסכים.
אז אין להם, זה לא לגיטימי.
מצד הגאווה נגמר בצ'ארלס קלור, למה הוא לא ממשיך ליפו?
בסדר, אתה
יכול... אבל בוא נראה...
את זה היא אמרה לגבי רהט, זה לא...
אבל בוא נראה, רגע, בוא נאמץ את שיטת, קודם כל תסדר את החדר שלך. זאת אומרת, אתה רוצה ש...
אבל למה הערבים זה החדר שלהם?
הדתי האחרון יקבל אותך כמו שאתה. בוא תתחיל אתה, בוא תקבל אתה את הדתי. לא אתה, הוא תסדר את החדר שלך לפני שאתה הולך לשנות, לפני שיש לך תביעות מהחברה לסובלנות ולקבלה. בוא תראה קודם כל שאתה סובלן ומקבל. הרי עד עכשיו נראה שאלה שדורשים הכי הרבה פתיחות אליהם והכי הרבה סובלנות והכי הרבה קבלה, הם הכי פחות סובלנים ומקבלים את האחר הכי דומה להם. זה, אני לא מדברת על זה, הם מקבלים את הטרוריסט הערבי, דווקא אותו כן. אבל את הימני החילוני כמוך, גם לא. זאת אומרת, אנחנו לא לגיטימיים ביניהם. סובלנות זאת זה יחס. ויחס הוא, או שהוא הדדי או שהוא לא קיים. זאת אומרת, וכאן פיטרסון אומר, פיטרסון נותן באמת דרך לחשוב על זה, על כל הדברים האלה. סדר את החדר שלך לפני שאתה משנה את העולם, זה קודם כל כך אחריות על עצמך. קודם כל תנסה את מה שאתה מבקש מאחרים, תנסה לעשות לבד. אולי אי אפשר לעשות את זה, אולי אתה לא רוצה, אולי כמו שאתה רוצה גם אחרים לא רוצים. לאחרים יש להם תפיסת עולם, בתפיסת העולם שלהם התופעה ההומוסקסואלית היא נחשבת לבזויה. בסדר, אפשר לחשוב שהתופעה של החרדים והדתיים לא נחשב לבזויות על ידי כל החילונים שמחבקים את ההומוסקסואלים, שלא מדבר עליהם.
מייסדי הפמיניזם, אבי הומוסקסואלים, זה הפמיניזם היום, אף אחד מחרימים אותם, כי הם לא מתאימות לרדיקליות של היום.
כי המייסדי הפמיניסטיות, מה זה זה? זה כל פעם זה דור במהפכה. כל פמיניסטית קודמת, כמה שהיא, אם הפמיניסטית, פמיניזם נמדד על פי רדיקליות. זאת אומרת, אם הראשונה אמרה שצריך לדלל את אוכלוסיית הגברים ל-10% בלבד, אז אי אפשר להתקדם אם את לא תהיה פמיניסטית שתגידי צריך לרצוח את כל הגברים. ואז וכל פעם כאילו הפמיניסטית הקודמת שהייתה מוכנה להשאיר 10% גברים, היא נחשבת כבר ריאקציונרית.
זה תחרות של הקצנה.
כן.
לא. הדיאלוג, כן.
לא, אין שאלות.
אין שאלות?
לא.
טוב, אפשר בכל זאת, אז אני אדבר.
בוא. תשאיר את זה פתוח, אז מה אכפת לך? אני אורח אותך.
מה אתה אומר? אתה תחי אותי. אני מרגיש צורך לדבר משהו על...
בוא. אתה יכול לשבת
עליי. אוקיי. אני מרגיש צורך לדבר על הקטע הזה של ערך החיים והצורך בחיים או הצורך או הלמות. אז נתחיל בזה שאני די ברור, ואני חושב שזה מוסכמה כללית, שלא אמור להיות מדרון חלקלק בקטע של את מי אנחנו מחליטים להרוג. זאת אומרת, אין לנו סמכות להחליט להרוג לא את המסכן, לא את הנכה, ולא אף אחד שדומה לזה. כי אין לנו את הזכות להרוג אנשים אחרים, אלא אם נוצר צורך מאוד חשוב, כמו אם הוא נורא שמאלני. אבל לא, אבל לא, לא התכוונתי לזה כמובן. עכשיו, מבחינת העובדה שהתלמוד עצמו אומר שמוטב לאדם שלא נולד מי שנולד, אבל אם הוא נולד, הלך עליך. תסבול עד הסוף, כי אתה לא מורשה להתאבד.
ובנוסף לזה הוא ממליץ לבן אדם לעשות ילדים, כי פרור ורבור זו מצווה. זאת אומרת, לא זו בלבד שהוא אוסר על בן אדם להתאבד, אלא שהוא גורם לך כהורה להתעלל בצאצא הפוטנציאלי, להפוך אותו מפוטנציאל לממשות, לעשות את הילד, ואחר כך אתה תוקע אותו בעולם שאסור לו לצאת ממנו. אז אני חושב שזו תפיסה טיפה פסימית. אני גם לא מקבל את פיטרסון שהחיים הם סבל, ואני לא מקבל את הדתות שהחיים הם סבל, ואני לא מקבל את התלמוד שהחיים הם סבל. החיים הם פאקינג לא סבל, ואם אתה לא מסתכל על החיים בתור שתו לי, עשו לי, לקחו לי, מה שמצוין שם כמרירות וכשתי הדברים הראשונים, אבל אתה כן מסתכל על החיים, צלחו לי, בבעיה השלישית שהוא הזכיר, שלדעתי זה לא בעיה, זה אפילו יתרון יהירות. ואתה אומר, אני עשיתי, אני אחראי, אני אשם, אני לא אשם, ואתה לוקח את החיים בצורה כזאת, אז אתה יכול לראות חיים בחייך בלי לראות אותם כסבל. ומהבחינה הזאת אני חייב לחזור לאלבר קאמי, שהגיע במיתוס של סיזיפוס בעצם לאותה מסקנה שהגיע קהלת, החכם באדם. מה המסקנה שהגיע קהלת אחרי שהוא מקטר לנו במשך כמה פרקים על זה יש לו אלף ואחד דברים בעברית מאוד קשלה אביונה, מה שאומרים, לא עומד לך כבר, ועוד דברים איומים ונוראים שהוא מתאר, שעושים את החיים למרירים, ואת העובדה שאין טעם בחיים, ושהכל חוזר על עצמו, וכולם ישכחו אותך, ועוד אלף שנה אף אחד לא יטרח לבוא לירוק על הקבר שלך. הוא אומר את זה במילים אחרות, אבל זה פחות או יותר מה שהוא מתכוון. אבל בסיכומו של דבר, גם קאמי וגם קהלת מגיעים לנקודה. החיים הפשוטים, החיים עם האישה והילדים, על לאכול ארוחת ערב מסודרת, על לראות את הילדים שלך גדלים, כל הדברים הקטנים האלה הופכים את החיים לשווים לחיות אותם, לא בגלל שאלוהים אמר או בגלל שמישהו הכריח אותך. זהו, תודה.
אבל רגע, פיטרסון מוכיח את פיטרסון מוכיח את זה שהחיים הם סבל, באמצעות זה שהוא אומר כל אחד מאיתנו יחווה מוות של אחד הקרובים אליו ומחלה קרובה של אחד הקרובים אליו, והוא בעצמו ימות, והכל כאילו נראה יש רע אובייקטיבי שקורה. אתה אומר השגרה עצמה היא טובה, אבל היא לא טובה כמו שהרע הוא רע.
אבל זה חלק
מהמעגל, זה מה שפיטרסון אומר, בסדר?
אבל זה חלק מהמעגל של החיים.
זה חלק מהסייקל השלייס. הטענה שהחיים הם סבל, שמישהו טוען שהחיים הם סבל, היא טענה קיצונית מדי. התורה אומרת, אדם לעמל יולד. לעמל הכוונה סבל, זה אגב הכוונה, לאו דווקא עמל של זה. אבל זה לא סותר את זה שיש גם רגעי עושר בחיים, שיש דברים טובים, אבל בעיקרון שאדם לא ישלה את עצמו שהוא בא לגן של שושנים, שהוא בא לאיזה חיים של רצופים בברדים, אלא שיבין שהחיים הם קשים. למה? כי הוא אכל מפרי גן העדן. אם הוא לא אכל מפרי גן העדן, הכל היה יופי.